ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2 1 2. בוקר טוב, בוקר טוב. כן, מה קורה? התגעגעת?
מתי אני אזכור ללחוץ על הכפתור הארור הזה?
אתה חדש פה ברדיו?
בקטנה, בוא נאמר. התגעגעתי.
בקטנה. טוב, בסדר.
אפילו קטנטונת אולי. איך היה אתמול? לא שמעתי.
מה? איך היה מה?
עם ברק סרי.
אה, בסדר, ברוך השם.
לא אירוע פשוט.
ברוך השם, בסדר.
הוא שידר לפני זה, מאז האסון?
כן, הוא שידר עם שלזינגר.
אה, זה לא שידור ראשון, אוקיי.
לא. אתה מבין מה אני אומר?
ברור. כולי הבנה.
מה קורה? 8-9 עשינו. 85.
היינו אומרים על זה בזמנו, המסעית של הצלשים נתקעה בצומת קסטינה, זה כי בית ספר לשריון היה בג'וליס, אז זהו. היו יומים.
כן. יפה, בסדר, אוקיי, בסדר, אתה יודע, לא, זה כבר, ידענו מספרים יותר גבוהים, מצד שני, התרגלנו לטוב, אתה יודע. בוא, מה, כן, מה, לאן אתה רוצה לנווט את השיחה? כאילו, לאן אתה רוצה להתקדם? מאיפה, איפה אתה רוצה להתחיל? מה הכיוון? מה הכיוון? אגב, בוא'נה, יצאת מטורלל רצינית, בוא, לגבת לי איזה ציוץ הומוריסטי, כאילו, ברצינות, ראית את זה? שצייצתי
לא,
את
אני, ה... לא, יש לי את הקטע הזה, אני מגיב ונעלם, אני לא שומר על הפולו-אפ, מה קרה, מה, תזכיר לי.
אז תראה, אני צייצתי איפה זה מתקשר, 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 נו, אוקיי. אני צייצתי ככה, גורם מדיני לא מסר לי נו ניוז. 1. כל האופציות על השולחן. 2. נערכים לכל האפשרויות. 3. לא שוללים כמה הם מקרב. 4. לא פוסלים מלחמה. 5. חיזבאללה ישלם ביוקר. 6. נפעל בזמן ובמקום שיתאים לנו. 7. אנו בימי
האמת שאתה מקריא את זה מצחיק.
8. חלון ההזדמנויות נסגר. 9. אנו לא נרתעים מהסלמה. 10. אם לא יהיה הסדר נפעל בכוח. 11. נעדכן. אגב, אפשר היה להוסיף פה עוד
כן,
כמה.
זה יכול להימשך לנצח.
אפשר להסתיק חמאס מורתע, כן. חיזבאללה מורתע, חוטים מורתעים, איראן מורתעת, היועמ"שית מורתעת. אנחנו בימים
ידוע ארוכה של צהל בזמן ובמקום,
אנחנו בימים גורליים, ימים של הכרעות, כאילו יש, לא חסר, לא חסר. ואז אתה צייצת את זה, לקחת את זה וצייצת בעולמו של הרב שופר, הכל ברור, חד, חותך, מנהיגותי, לא פוסלים, נערכים, לא שוללים, חיזבאללה שלם ביוקר, אבל אז יוצאים רגע מהטוויטר ומביטים סביב. לא קלטת את המילה, את המילה לא בהתחלה, שלא מסר לי נו ניוז.
לא, קלטתי, לא, אז חשבתי שבאמת פספסתי משהו, לא, אני עומד מאחורי הציוץ. כל אחד והומור שלו, מה אתה רוצה?
אתה עומד, בדיוק, אתה עומד מאחוריו.
עומד, ניצב, כן.
כן.
כי אתה יודע, כי
אחרי ש... אתה עומד על עמוד הקלון. אני עומד על עמוד הקלון.
אני אפילו יושב עליו, כי אחרי שאני גומר לצחוק מהבדיחות שלך, אני מסתכל סביב, ואני שומע... אתה שומע את זה? טוב, יש לנו את המוזיקה ברקע. מה שאתה שומע עכשיו זה השקשוק אשכים של נתניהו.
דווקא, אני חשבתי שזה של נסראללה.
כן, ברור. אבל תשמע, הבן אדם, ברור, אתה יודע מה, אם כבר התחלת, ברור כמה הוא מפחד מאיתנו. תשמע, כי פשוט אתה מסתכל סביב ואתה אומר, יש פה עוד איזה ילד כפות מנוזל בשכונה שלא מאיים לפלוש לישראל? שמעת את ארדואן אתמול?
כן.
הוא כבר פולש, הוא לא, זה לא חרם או פויה, לא, אז חמאס פלש, הג'יהאד האסלאמי פלש, חיזבאללה מדברים על זה כבר הרבה זמן שהרדואן מזל שלא פלשו כי לא היינו פה ושם, הפלגים האיראנים בסוריה מדברים על לפלוש, החוטים עוד דקה הם פה, זה לדעתי בכלל צריך לבדוק עם ברק סרי וכל החבר'ה.
זו הסיבה שהסיסמה של המשטרה הייתה פלש פלשת,
פרש פלשת, כן. דאש ממצרים בזמנו סניף מחוז סיני, איך קוראים להם, גם דיברו על זה. הפלגים הפלסטינים, כל היישובי קו התפר, אנחנו מראינים אותו.
יש גם איזה אמבה שאוכלת מוח שפלשה.
אוכלת מוח, כן. איראן כמובן.
אגב, יש עכשיו בדיחה שרצה
ברשת. ועכשיו ארדואן. זה כאילו מתחבר לי עם הקטע שהוא היה אומר ברבע דקה שלא היה ראש ממשלה, שכשהטרור מריח חולשה הוא מרים ראש. מה הם מריחים עכשיו? כנראה מצאו את עצמם באמצע חיריה. הריח הוא פשוט כל כך חריף, ריח של פחדן.
סליחה. בסוף אתה קפץ לך הביבי. קפץ הביבי, כן, אין מה לעשות. בסוף,
מה לעשות?
כל העולם...
אני חסוך מרפא.
כמו בטטריס, זה תמיד מסתדר לך איכשהו שזה נופל על ביבי. ביבי, 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 ביבי. אני רוצה אבל, תשמע, אני אומר לך עכשיו אמיתי, קורה פה משהו לא ברור. קורה פה משהו לא ברור.
מה?
הטירוף שאתם מגיעים אליו, אתה יש לך חלק גדול בזה אגב, בטירוף שקורה פה, בשפה, בטירוף, בכל האירוע, אבל אנשים מגיעים למחוזות שהם ממש פסיכוטים. אני אומר לך אמיתי, אתמול ב-12 בלילה שלחתי וואטסאפ לאילן, איך קוראים לו? אילן רבינוביץ' עם הסינק של ערן עציון, אמרתי לו, אילן, תגיד לי, אני מנסה באמת להבין, מה קורה פה לאנשים? בוא נשמע קטע מהדברים שרק אתמול ישי פרידמן בערוץ 14 השמיע. תגידו לי אתם, מה אתם חושבים קורה פה? בבקשה, תני לי את זה בבקשה.
הרמטכ"ל והמטה הכללי יודעים. ראש המוסד יודע. ראש השב"כ יודע. כולם יודעים שנתניהו הורג את החטופות והחטופים. הוא הורג אותם. וזה לא הריגה ברשלנות. וזה לא המתה בקלות דעת. זו הריגה מתוכננת, זו הריגה מחושבת. לסינואר הייתה תוכנית גדולה שהתממשה בשביעי באוקטובר. לנתניהו יש תוכנית גדולה שמתממשת מאז השביעי באוקטובר.
מה ענה אילן רבינוביץ'?
הוא לא ענה, הוא אמר לי שהוא במרפאה עדיין עסוק, שהוא בטרפת של זה, אתה יודע, הוא עובד מסביב לשעון. אבל כאילו, מה, אני באמת לא מנסה, אני אשאל אותו היום, אני אציק לו. הטרלול?
אתה מציק לכולם.
הטירוף, חוסר הפוקוס. עכשיו, זה היה סגן ראש המלל. אתה מדבר פה על אנשים, ערן עציון.
אוקיי.
עכשיו, אתה מדבר פה על אנשים, אהוד ברק.
אני מכיר אותו 30 שנה אמיתי.
אהוד ברק, היה ראש ממשלה, היה שר ביטחון, היה רמטכ"ל, היה מפקד סיירת מטכ"ל. אהוד ברק, באמצע מלחמה, קורא למרי אזרחי. זה סימבולי אגב שבדיוק ביום שבו פוגעים בילדים במג'דל כתוצאה מהנסיגה המופקרת שלו מלבנון בין היתר, כן? אז הוא קורא למרי אזרחי. בוגי יעלון, דן חלוץ, עמי איילון. אתה אומר, משהו פה לא הגיוני. משהו פה לא הגיוני בטירוף שלו. בטירוף, תשמע את מיקי רוזנטל, היה חבר כנסת, כן? יושב אולפנים, מיושבי האולפנים, תני לי את מיקי רוזנטל.
האויבים שלנו מבחוץ הם אויבים מרים מאוד, אבל האויב הכי קשה של החזון הציוני יושב בירושלים.
עכשיו פליישמן תמיד אומר לנו, אם אנחנו האויב, אם ביבי האויב, אם הימין האויב, האויב, מה עושים עם האויב הזה? אם זה האויב הכי חמור של התנועה הציונית, מה עושים לאויב כזה? זה יכול להיות שזה מזכיר משהו את אלטלנה? מה קורה לכם? מה קורה לכם? אתם פשוט השתגעתם לחלוטין. יש פה משהו פסיכוזי חברתי שאני לא מצליח להבין מהו. זה שבירת כלים מוחלטת, שבירת כלים מוחלטת, מה שמצחיק, מישהו שלח לי אתמול איזה קטע ארכיון של אמנון אברמוביץ' יום אחרי רצח רבין, תקשיב מה אברמוביץ' אומר יום אחרי הרצח, בבקשה.
המחנה ההוא כל שנתיים שלוש עורך חשבון נפש, חשבון נפש והקהל חטא, הקהל חטא וחשבון נפש, אין צורך בחשבון נפש, הם צריכים להצעיר שהם מקבלים את כללי המשחק, המשחק הוא פשוט ויש לו כלל אחד, עליונות הכרעת הרוב.
זהו, עליונות הכרעת הרוב. מה אתם רוצים? אתם מפסידים בבחירות. אמר אילן שילוח לפני כמה ימים בפודקאסט אצל נדב פרי, שאם עוד פעם נפסיד בבחירות, כלומר שהוא, שאתם תפסידו בבחירות, אנחנו נצטרך, לא תהיה ברירה, זה סוף המדינה, נצטרך להתפצל לישראל ויהודה. אתם כל הזמן, עכשיו, מילא היה אומר את זה מישהו, זה אילן שילוח שכל היום צועק בחירות, הוא עושה קמפיין שנה וחצי בחירות. הוא מדבר על הדמוקרטיה, השמירה של הדמוקרטיה. זה כל האירוע של הפייק שלכם. אתם לא רוצים דמוקרטיה, אתם לא רוצים בחירות, אתם לא רוצים עליונות החוק, אתם לא רוצים, אתם רוצים לשלוט. אתם רוצים לשלוט. אתם רוצים שהאג'נדות שלכם
שזה נגד היהדות, מתנכר ליהדות, מתנכר לארץ ישראל, מתנכר למסורת, מתנכר לזהות של עם ישראל בארצו. אתם רוצים, עם התיאוריות המתבוללות הפרוגרסיביות שלכם, לשלוט. כסף ושליטה. זה מה שאתם רוצים. וכשאתם מבינים שהאירוע הוא נגדכם, שמבחינת דמוגרפית נגמר הסיפור, שכל שנה זה רק הולך ומתגבר, המספרים אצלנו, כי אנחנו עושים פחות או יותר פי 700 ילדים מכם, כן? אז אתם מאבדים את זה. פשוט אתם שוברים את הכללים, שוברים את הכלים, תכף תתחילו לראות ברחובות חלילה. תכף תתחילו לנקוט באלימות. אני אומר לך, זה כפסע מנקיטת אלימות. ברגע שאנשים מדברים בצורה כזאת מטורללת, חסרת היגיון, זה ממש אנשים ממלמלים לעצמם כל מיני שטויות, זה כפסע מאלימות. בוקר טוב.
בוקר אור. טוב, אני מעריך מאוד את המאמץ להימלט מכל החידלון והפחדנות והביצים הרועדות ומה שקורה בצפון, בדרום, במרכז, למעלה, למטה, מימין, משמאל ובאמצע, דרך מיקי רוזנטל, או משהו שאילן שילוח אמר. אבל מה לעשות, והמצב מורח לך כל בוקר את אותה ביצה מחדש על הפרצוף, והיא לא מריחה טוב. ואתה יודע שלא מריחה טוב. עכשיו, אתה אמרת רגע, מה, משהו פה לא הגיוני. נכון. לא הגיוני שכשאנחנו בתוך מלחמה כזו, הכנסת תצא לשלושה חודשי פגרה. לא הגיוני שבתוך מלחמה מטורפת כזו, מטורפת שכמותה לא ידענו, המנהיג הרקוב והמושחת יצא לשבוע. וירגן לעצמו סוף שבוע ביום ההולדת של הגולה, המתנף, הגדפן, הבטלן, במיאמי עם שומרי הראש שלו, כן? שאנחנו מממנים. לא הגיוני, אני מודה, זה לא הגיוני. אין מנהיג, לא הגיוני, אין בעולם מדינה, לא בדמוקרטיות ולא בדיקטטורות, שמי שעומד בראשה ולא הגיע אתמול אלא 17 שנה, יישאר יותר מרבע שעה בתפקיד אחרי האסון שהוא ימית על המדינה שלו, על העם שלו, על הריבונות, על המשילות, על החיים, על המתים, על הכל. נתת דוגמה את אלטלנה, לא. הדוגמה הטובה היא רצח רבין. אני לא חושב שירצחו, אני לא חושב שבצד שלנו, עם כל הכבוד לאלה שצורכים, ואלה שצורכים אני די לא מעריך אותם, אני אומר את דעתי, יקום מישהו ויירה בראש הממשלה, אני מאוד מקווה שזה לא יקרה, שומרים עליו הרבה יותר טוב ממה ששמרו על רבין, הרי הוא כבר התחנן לשמירה עוד בתקופת רבין, הוא הלך לראש השבק ואמר יש על האיומים, אז לא שמרו על ראש האופוזיציה. רבין סידר לו את השמירה הזו, חבל שרבין לא ביקש מהשבק, אז ששמרו גם עליו, על רבין. ובסוף בסוף יש אחד, יצחק שמיר, אני מאוד אהבתי אותו, שהוא הגדיר את נתניהו מזמן, והוא לא ידע, הוא לא ידע איך הדבר הזה, באיזו צורה מפלצתית הדבר הזה התגשם. מלאך חבלה. אין אסון שלא קרה לנו. חשבנו, עוד לא נפלה רקטה על איזה גן ילדים, נפלה. לא גן ילדים, מגרש משחקים. אין אסון שלא קרה לנו. אני רואה את ההפגנה הפתטית היא אחרי פיגוע. אחרי פיגוע. ישראל מדממת, את הפחדן עומד בתוך הכלוב זכוכית שלו, עם הידיים ככה לקהל, איך הוא מסית נגד ממשלה, ועכשיו יש לכם טענות שאנחנו לא כל כך מרוצים, שהישראלים קצת מרגישים אפס שהרימו אותם. אז בוא תשמע רגע, זה דבר מגניב, עליתי על זה במקרה, אני לא עולה על כלום, זה הכל יוסף. אני קורא לזה, זה 23 במאי 24, נחישות ממאי 24 קראתי לזה, הנה.
אנחנו פועלים כל הזמן בחזית הצפון.
ברור.
עד עכשיו חיסלנו מאות פעילי חיזבאללה, ועוד היד נטויה, גם היום. אני קיבלתי עכשיו סקירה מאלוף פיקוד הצפון, ושוחחתי גם ממפקדי האוגדות. יש לנו תוכניות מפורטות, חשובות, אפילו מפתיעות, אבל אינני משתף את האויב בתוכניות הללו שנועדו לעשות שני דברים. א', להחזיר את הביטחון בצפון, ושנינית, להחזיר את התושבים בביטחה לבתיהם. אנחנו נחושים.
זה מאי, 23 במאי 24. זאת אומרת, זה לפני חודשיים וכמעט שבוע. בול חודש אחרי זה, אצלך בערוץ, 23 ביוני 24, אצלך בערוץ 14, אותו נושא, הנושא הוא הצפון, בטווח של חודש.
אחרי שסיום השלב העצים, תהיה לנו אפשרות להעתיק חלק מהכוח צפון. ברור. ואנחנו נעשה את זה.
נעשה.
קודם כל למטרות הגנה.
הגנה.
ושנית, כדי להחזיר גם את התושבים שלנו הביתה.
ברור.
אם נוכל, נעשה את זה בדרך מדינית, אם לא, נעשה את זה בדרך אחרת. אבל אנחנו נחזיר את כולם הביתה, את כל תושבי הצפון וגם תושבי הדרום.
כלומר, זה בטווח של חודש.
סיום השלב העצים?
כן, עד חודש.
זה קרוב מאוד.
ואז עולים צפונה לטפל בבעיה של הצפון, או הסכם, או הסכם או מלחמה.
תראה, אם יהיה הסכם, הוא יהיה הסכם לפי התנאים שלנו.
ברור, כולם, אתה מכתיב תנאים לכל העולם, מר נתניהו. אתה לא מסוגל להכתיב תנאים לעצמך. אתה לא מסוגל להגיד לגברת, אנחנו חוזרים ארצה, אנחנו לא נשארים וויקנד. לא נשארים, לא. סליחה, אינון, אתה לא אוהב שאני אומר וויקנד. סוף שבוע. אתה לא מסוגל כלום.
שבת, שבת.
עכשיו, חודש אחרי חודש, זה כבר עבר חודש ושבוע מהבטחה אצלך, שהסתיים השלב העצים, ואנחנו נעלה צפונה, ואנחנו נחזיר, ואנחנו נכתיב, וזה תנאים שלנו. תקשיב, מדובר בדחליל, מלא קש וגבבה. אין כלום. הכל קרס, הכל מת, הכל נשרף, הכל עלה בלהבות, אין על מה לדבר, אין עם מי לדבר, כל זב ומצורע לא רק משגר עלינו כל מיני שיגורים, מאיים שהוא יפלוש, ואתה יודע מה, לא בטוח שהם גם לא יקיימו, ולסיום, תמונה אחת שנכנסה לי, אבל מה זה נכנסה לי לראש מהנסיעה הזו לוושינגטון, שאחרי שקרה מה שקרה עם ה-12 ילדים, ראית את התמונות זוועה? אני לא רוצה לדבר על זה אפילו ב...
ראיתי קצת.
ראיתי, ותשמע, אפילו לקיבה שלי זה כבר לא ידעתי מה, איך לי... בקיצור, אז מה יעשה? הוא תקוע בוושינגטון. הוא תקוע, הוא נתקע. תפסו אותו עוד פעם על חם. בן אדם שהיה אמור לנסוע, לנעום, לפגוש, לחזור, כמו זלנסקי, 10 שעות היה באמריקה, ביציאה הראשונה שלו מאוקראינה, אז ראש הממשלה מכנס התייעצות ביטחונית, שאלתי את עצמי, עם מי? עם יאיר נתניהו, בוא, הוא יכול התייעצות ביטחונית של מכונת הרעל, זה יכול להיות מעניין. עם הגברת הוא הרי לא עושה שום דבר בלי שיתאשר לו, אז בסוף גם שחררו תמונה. הוא יושב במזכיר הצבאי שלו, הבן אדם יומיים בתפקיד, רומן גופמן, הוא בכלל טנקיסט, מחזיקים ביחד פיסת נייר ומתבוננים בה. מה הבעיה? המשקפי ראייה של נתניהו על השולחן. זאת אומרת, הוא רק מצטלם. הוא רק מצטלם, הבן אדם הזה, הוא פרזנטור, אני הצעתי. אתה הרי בקשר איתו. תגיד לו, בן כספית מציע, וזה אמיתי. יש, אני יודע להביא את זה. קח 1 מיליארד שקל, קח את כנף ציון, מעבירים אותו בטאבו על שם הגברת, שמים לך דלקן של דלק מטוסים בכל נמל תעופה בעולם, ואתה יודע מה? אם ננהל מסע ומתן, נעמיד לך צוות, נמנה אותך שגריר הנודד של ישראל בעולם, לכל ימי חייך, רק זה לא עובר בירושה, חסר לנו רק שהמטורלה לא הוא ממיאמי, ישגר אותנו בעולם, ותניח לנו, תעביר לו את ההצעה, זה הרבה כסף.
כן, תשמע, אני חושב שמה שראינו פה זה בדיוק מה שדיברתי עליו.
נכון.
כל מה שיש לך להגיד זה ביבי ביבי. תשים לב, כל מה שאמרת, כן הוא יוצא לשבוע, כן הוא יוצא לשבוע, כן יאיר נתניהו, כן הוא, שמיר קרא לו, תגיד בפעם ה-300,000 קרא לו מלאך הבלה, שמיר קרא לו מלאך הבלה, כן, והישראלים מרגישים, איזה ישראלים מרגישים שרימו אותם, איזה ישראלים, בכל הסקרים הוא עולה, בכל ההפגנות שלכם אין אנשים, 5,000 איש, 6,000 איש, 7,000 איש, כמה אנשים אתם מביאים? אין אנשים. אתה יודע מה, תשמע אחת מתוסכלת, בבקשה, מישהו שלח לי אתמול מהרשתות שלכם, איזה קפלניסטית אחת, שהיא אומרת לתומה, משיחה לתומה, בבקשה, תקשיב.
יש פה הרבה דיונים בשבוע האחרון, לגבי למה אנשים לא באים לבגין יותר, או למה יש פחות תמיכה בפועל ברחוב בהפגנות עסקה עכשיו, כי אנשים חושבים שרק בחירות יביאו את העסקה, ושביבי לא הולך להחזיר אותם.
טוב, לא שני, זה ממשיך. תני לי שנייה ברייק זהב, רק פרסומת אחת רגע.
הפקרתם כבר ביטוח משכנתה? אז מה? לא מאוחר לעבור לביטוח משכנתה זול יותר בביטוח ישיר.
הקשע לחמש ביטוח ישיר.
כפוף לתקנון ביטוח משכנתה. IDI, חברה לביטוח בעם.
עכשיו, הכל... ביפי 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 ביפי, והוא הלך, והוא הצטלם, הוא הצטלם, המשקפיים, תראה במה אתה מתעסק, תראה במה אתה מתעסק, המשקפיים היו על השולחן, כאילו זה לא פרקטיקה ידועה שמנגינים, שכל פוליטיקאי וכל מנהיג עושה את הצילומים האלה שהוא מתייעץ, נו, זה כלל א' בסיסי, לא, הוא רק הצטלם, הוא רק, הנה חשפנו את נתניה, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אלוקים שישמור.
על הכובע, שיגעתם את רבי על הכובע, הוא הצטלם עם הכובע. כן, לא התחלת, טור שלם כתבת בטוויטר, ואינו נעלה בתאריך הזה והזה את הכובע, ואז את זה, ועכשיו עלו באנגלית, והאתר באנגלית העלה, והמחיר שם יותר גבוה. מה, תגידו, מה, אתם, פשוט, אתם, מה, אין לי מה להגיד. אתם פשוט חבורה של מופרעים. אתם חבורה של מופרעים. אין לכם חיים. אני מנסה להבין, אין לכם חיים. אין לכם, כאילו, לא בסבבה שלכם לחיות, פשוט לקבל את המציאות כמו שהיא, להבין, יש אויב, יש אוהב, יש חיזבאללה, יש חמאס, יש עם ישראל, יש זה, להבין, להבין את המציאות, להבין את המציאות איפה אנחנו נמצאים, להבין שאנחנו נמצאים במלחמה, כן, עם ישראל נמצא במלחמה, יש פה מלחמה על החיבור שלנו, על הקיום שלנו, על הזהות שלנו, על זה שבכלל נוכל לחיות פה, אתם כאילו באוק לגמרי, אתם בכלל לא באזור, אין לכם מושג על מה אתם מדברים, אתם פשוט לא באזור, אתם לא בזון, חיילים נופלים פה, יש פה פיגועים, ילדים מפים באוויר, תקשיבו אתמול יאיר לפיד, תקשיבו עוד קטע מדהים, שימו לב, זוכרים שהוא הלך לסעיד אלחרומי ואמר להם, ואמר שמה, הוא נפל על, מה הוא אמר? הוא נפל בקרב, סעיד אלחרומי, כן, שהקרב שלו היה נגד הציונות, נגד היהדות בנגב, נגד החיבור של יהודים בנגב, יאיר לפיד הולך לשיבה שלו, שאגב הוא לא הלך לדעתי לשום שיבה חוץ מהבן של אייזנקוט, שראיתי אותו שהוא הלך, אז לא ראיתי אותו בשום שיבה אחרת, אבל לסעיד אלחרומי הוא הלך, והוא אמר שם את ההבלים של הוא נפל בקרב. הוא באמת אמר, כי הוא פשוט מדבר שטויות, עכשיו תקשיבו, הוא הלך אתמול למג'דל שמס, תקשיבו מה הוא אמר, בבקשה.
תפקידה של המדינה הוא לתת ביטחון לילדים. ילדים לא אמורים למות במלחמות של מבוגרים.
מה זה? מה הוא מבלבל את המוח? זה מה שיש לו להגיד, שילדים לא אמורים למות במלחמות של מבוגרים? יש פה, יש, כל הסיפור הוא בין ילדים למבוגרים? יש פה מבוגרים, יש פה מבוגרים רעים וילדים טובים? זה האירוע? זה פרוגרסיביות, זה הקם על האריס, על סטרואידים הדבר הזה. זה לא פלא שהם ישבו שניהם בפגישה וסתמו את הפה, כי אין להם על מה לדבר, זה שני בורים ועמי ארצות. זה, אתה מדבר על קריקטורות? אתה מדבר על בובות גרב? לא באמת. אתה משווה בכלל בין בנימין נתניהו, איש הספר, האינטלקטואל, כן? בנו של ההיסטוריון שספג את המורשת של ז'בוטינסקי בבית, לבין האיש הריק הזה שמדבר שילדים לא אמורים למות במלחמה. זה מה שיש לו להגיד כשישראל נלחמת על קיום, כשארגון סטני שרוצה להחריב, להשמיד אותנו. אתה יודע מה? מישהו שלח לי אתמול, קטע מדהים, אתה יודע, כל הזמן, הקטע המצחיק הוא, שכל הזמן מוציאים קטעים שאני אמרתי בזמנו, בכל התקופה של לפני המלחמה, ואני מזהיר ממה הולך להיות פה. עכשיו אני מזהיר, ואתה מזלזל, ואני אומר לך, תקשיב, הם הולכים לשחוט אותנו, אתם אין לכם מושג עם איפה אתם חיים, אני מזהיר אותך כל השנים, שנים אני מזהיר פה בתוכנית, ואני אומר, אין לכם מושג, גם עכשיו אני אומר, כמו שאני אומר עכשיו על יאיר לפיד, אותו דבר בדיוק, כמו שאני אומר עליך, אתם לא באזור בכלל, אתם בכלל לא באזור, אתם לא בפוקוס, כמה פעמים אני צריך להגיד לך, תתעורר, תתעוררו, אתם פשוט לא באזור, אתם חיים בסרט. מה אתם מתעסקים לי אם הוא יצטלם או לא יצטלם, או עם הכובע או לא הכובע? הכובע זה ניצחון מוחלט. המהות היא הניצחון המוחלט. זו המהות שעם ישראל צריך ניצחון מוחלט על האויבים שלו. אתה מתעסק איתי עם הכובע הזה, אם זה פרויקט מסחרי או לא מסחרי, ואיפה היה האתר של ינון מגל, ואיפה האתר של הכובע? אתמול הוא חזר נתניהו מוושינגטון, חיכו לו עוד החבורת מטורללים שלכם, יש לך להשמיע לי את החבורת מטורללים, מה הם צועקים? תשמע, זה די קצר. למה הם עדיין בעזה? עכשיו צועקים למה הם עדיין בעזה. עכשיו, זה אותם מטורללים, תוכל להוריד את זה, זה אותם מטורללים, שבאותה נחישות, הם צעקו על הגז, הם צעקו על הנישוב, הם צעקו על הקורונה, למה הוא עושה כסף מפייזר, כן? למה אני שוב פוגע בזיכרון יעקב? למה הגז תשובה עושה מיליונים, וזה פוגע בעתודות האנרגטיות של מדינה? הם דיברו, יצאו הפגנות של עשרות אלפי אנשים, שזה פוגע, הגז שמכניס, כמו שהוא אמר, מאות מיליארדים למדינת ישראל. שוחד, השוחד, כמה הם דיברו על השוחד? השופטים כבר זרקו אותם מכל המדרגות עם השוחד הזה. אתם זוכרים מה היה פה עם השוחד? מה לא היה? על מה הם לא דיברו? על הרפורמה המשפטית, שאין פה שני בתי קונגרס, כן, על עילת הסבירות, הרסו מדינה, צבא, פגעו בצבא. אז עכשיו הם עומדים וצועקים למה הם עדיין בעזה, למה זה, כאילו, מה זה למה הם עדיין בעזה? מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? מה אתם כל היום פוגעים בו? הוא מנהל את המדינה, הוא מנהל את המלחמה. מה, די, שחררו אותנו. תתאפסו, תלכו, תיקחו כדורים. תיקחו כדורים. צאו לחופש. תרגעו, אתם לא בפוקוס. אתם לא בפוקוס. יש פה מדינה במלחמה, אנשים נהרגים.
תודה.
תשמע, אני לא יודע להבחן, אני לא פסיכיאטר, לא פסיכולוג, אבל אתה לא במצב טוב. אתה לא במצב טוב כי אתה הולך למחוזות הזויים, מעבר לזה שמסית אותנו ליהודים, ערכי היהדות, אתה תלמד אותנו יהדות, כן? אבל, ממש אבל לא במצב טוב. אני אקח דבר אחד קטן שאמרת, מכל הבליל, אין לכם חיים? שאלת הרגע. התשובה היא פשוטה. לא. חלק מאיתנו מתו. חלק אחר, די גדול, נפצעו. לא היה פה בחיים מספר כזה של קטועי גפיים. יש עוד חלק, אגב, שהרופס, הסגול, הדחליל, מלא הקש, מנסה להשאיר כל הזמן בעזה, וכן, גם אני אומר את זה, נחטפו פשוט, אין להם חיים. שמע, לאלה שנחטפו לעזה אין חיים. למשפחות שלהם, אני מסתכל על עיניו צנגאוקר, ביביסטית במקור, הולכת וקמלה, הולכת וקטנה, האישה הזו נשרפת יחד עם מאות ואלפי אנשים אחרים, אין להם חיים. עכשיו גם אנחנו, נניח אני, לא רוצה לפתוח פה לשטן, אלה שלא נחטפו, לא נפצעו, לא נהרגו, אין לנו חיים, אנחנו לא יכולים לצאת לחופש, אנחנו לא מושחתים, אין לנו מטוס של 700 מיליון שקל, אין לנו פמליה, אין לנו מזוודות של כביסה, אין לנו, אנחנו לא ישבנו בפנדה ובשמנדה וברמות, דקה וחצי לפני הטבח עם משקפיים הברודים הגרוטסקים האלה, הם אמרו בדיוק מה שאתה אומר עכשיו, צאו לחופש. איך אפשר לצאת פה לחופש? גנבו לנו חבלי מולדת. אין לנו עוטף עזה, אין לנו גליל עליון, עכשיו גם אין לנו גולן. אין לנו כבוד לאומי, כל זב ומצורע מאיים עלינו, כולם יורים בנו, זה דבר שלא היה מעולם, ואתה שואל למה אני אומר ביבי, לא, להגיד עכשיו משהו, כן, לפיד אמר לחרומי, אגב, מה שהוא אמר במג'דל שמס, בול, אלה ערכי היהדות, אלה ערכיה של ישראל, ילדים לא צריכים להרג, צריך לעשות הכל שזה לא יקרה, אני מתאר לעצמי מה הוא היה עושה, אני נזכר בהפגנות ובצווחות, ובגלית דיסטל, מעל דוכן הכנסת, על מה? בממשלה הקודמת, היה פה באמת גן עדן, על מה? ואתה הזהרת, אתה ממש, תשמע, אם הזהרת, אז למה לא עשיתם כלום? בוא אני אקריא לך, משהו שאני דווקא כתבתי, אבל ממש מילה במילה.
דווקא אתה כתבת?
דווקא אני כתבתי.
זה קטע מוזר, יצא במקרה.
ומי שמצא לי את זה, זה יוסף. ואני כתבתי את זה ממש, ממש, אבל ממש, ממש ערב של הערב של הערב, של האסון. אתה זוכר, לפני שנה בדיוק, פחות או יותר, פלוס מינוס, הייתה הצבעה לילת הסבירות. הגיע הרמטכ"ל, ביקש לכנס קבינט, להסביר לנתניהו את המשמעות של מה שקורה, כי זה החליש את המדינה. עכשיו, בוא נניח שהמחאה וזה, אנחנו כולנו חבורה של פושעים. ונניח שאסור היה לצאת למחאה, לא חשוב שבהתנתקות, אח של ביבי, אבא של ביבי, סמוטריץ', אריה אלדד, כולם קראו לסרבנות. נתעלם. ברגע שאומר לך הרמטכ"ל, נתניהו סירב לפגוש את הרמטכ"ל, נתניהו סירב לכנס קבינט, הגיע ראש אמ"ן ועוד שני קצינים לכנסת להסביר להם מה קורה, סירבו, זה לא עניין את התחת שלהם. לפיד אמר אז, ישבתי ביממה האחרונה עם ראשי מערכת הביטחון, אנחנו בדרך לאסון, ההצבעה הזו תחליש אותנו ותפגע בהרתעה שלנו, ואני כתבתי, בדילמה שהייתה לו בין הצלת הקואליציה להצלת המדינה, בחר נתניהו בקואליציה, כלומר בעצמו, ראש ממשלה שלא מכנס קבינט מדיני ביטחוני כדי לשמוע את ההשלכות הצפויות של החקיקה על הצבא, שלא פוגש את הרמטכ"ל, למרות הפצרותיו, בטרם ההצבעה, שמתעלם מכל נורות האזהרה, מכל הכתובות שעל הקיר, ואתה עוד בא בטענות שאנחנו מדברים על ביבי. שמע, הייתה פה תקופה שמנהיגים בישראל לא הצטלמו עם כובעים של ניצחון, הם פשוט הביאו אותו. אתה יודע, בן גוריון, אני לא זוכר תמונה שלו עם כובע או עם סלוגן, הוא פשוט עבד קשה, הלך נגד הזרם, נגד אבא של נתניהו שקרא לו במודעה בניו יורק טיימס להגיד לא להצעת החלוקה, אמר כן, הקים מדינה בלי כובע. בן גוריון, אשכול בכלל גמגם, איפה הוא ואיפה כובע, אבל ניצח. אולמרט לא נעם ולא בלבל ולא כובעים, הלך, הפציץ, השמיד, כור גרעיני סורי. ואחר כך שחטפו לו שני חיילים, יצא למלחמה. מלחמה שהביאה לנו 17 שנות הרתעה עד שהגיע הרופס. בן של איש ספר אינטלקטואל, בנו של היסטוריון, שספג את המורשת של... איזה מורשת? אבא שלו ברעיון לארי שביט אמר שהוא יכול להיות שר חוץ. כל המורשת הזאת, איפה היא הייתה כשהוא שחרר 1027 רוצחים? איפה היא הייתה כשהוא חיבק את ערפאת? איפה היא הייתה כשהוא החזיר את חברון? כשהוא התנצל בפני ארדואן שעכשיו? עכשיו... אומר שהוא הולך לפלוש לישראל. חבר'ה, אנחנו הפכנו, זה לא ילד כפות, האוף הזה בלול שהולך עקום, תכף ומיד, כשהבעל הלול יראה אותו, גם יהרוג אותו. זה מה שאנחנו, תחת השלטון המחריד, של הכנופיה הזו שממשיכה את הביזה, שהוציאה את עצמה עכשיו שלושה חודשי פגרה, שהוא חזר עכשיו משבוע בחוץ לארץ, במקום לבוא ליומיים, יומיים גג, אני אפילו לארג', להסביר, אני במלחמה, תסדרו לי את שלושת הפגישות האלה, הנה הנאום, בא נחת נסע, והצטלם כן אדוני, לא, אנשים לא עושים פייק, כשאתה מנהיג, אתה רוצה להצטלם, קורה משהו, עושים משקפיים, לפחות שנדע שאתה לא משקר לנו, לפחות שני, לא נראה את הפייק בעיניים. אגב, אני לא יודע אם פספסת את זה, חוץ מהקטע של סינואר, שיש לו את הנאום הזה המפורסם, שהוא מכריז ומודיע ואומר בקולו, כן, בנאום לפני, אתה דיברת יותר, בנאום לציון 35 שנה להקמת חמאס, יחיא סינואר אמר שבשנת 2023 יהיה עימות עם ישראל. בנאום הוא טען שהעימות יקרה כתוצאה מהקמת הממשלה הקיצונית אי פעם בישראל, שתיתן לחמאס הצדקה להעביר את השטח ולפתוח במלחמת דת. ניר דבורי הביא בערוץ 12 12 מסמכים שלהם, שנתפסו שהוא מסביר שם, אותו יחיא סינואר, שההרכב של הממשלה הזו יאפשר לו לעשות משהו מתכנן כבר הרבה זמן, ואז תהיה לו גם לגיטימציה בינלאומית בגלל הבנגבי וסמוטריץ'. ואתה עוד בא בטענות שלנו יש טענות על נתניהו. מה שאתם עשיתם, הממשלה נבחרה הקודמת, עוד לא נכנסה לתפקיד, כבר התחילו הצווחות. לא הסכמתם לקרוא לו ראש ממשלה לבנט, אתה זוכר את זה?
ברור. כי הוא גנב בחירות.
ברור, בטח.
תגיד, עכשיו, תגיד, בן.
למה הוא גנב? אתה יודע, רגע, תסביר לי.
לא, לא, שנייה, לא.
תסביר לי שנייה, למה הוא גנב בחירות? איפה הוא גנב אותם?
כי הוא הבטיח לאנשים שיצביעו לו שהוא לא ילך עם השמאל, ולא ילך לעולם עם הבאס, והוא לעולם לא יכתיר את יאיר לפיד כראש ממשלה, כן, ושהוא ילך עם הימין, והוא לקח את הקול שלהם, והקים ממשלה עם השמאל.
להשמיע לך כמה פעמים.
שנייה, עכשיו אני מדבר.
לא, אנחנו עכשיו בדיאלוג.
לא, אנחנו לא בדיאלוג.
אתה דיברת פעמיים ואני פעמיים, ואנחנו בדיאלוג. להשמיע לך כמה פעמים. נתניהו אמר את זה?
אני אשבור את הכלים.
להשמיע לך כמה פעמים הוא אמר שהוא יקים ממשלה עם הימין, וקים השמאל. להשמיע לך שהוא אומר שבן גביר לא יהיה שר בממשלתו, ומינה אותו לשר בממשלתו. אז למה? אז בין, מה אתה מקשקש?
תודה.
רגע, שנייה. תור עינון, אבל אני עונה
בסדר, לו. בן, אתה בנט אוקיי. גנב את הבחירות, אבל עזוב, זה לא מעניין אותי.
ברור
אתם,
גנב.
אתם יכולים להמשיך לחיות עם השקרים שלכם, זה לא מעניין אף אחד, הוא בימין גמור. מה שהוא עשה הוא גם, תמשיך, אתה יכול להמשיך, הכל. בסקרים הוא 700, עכשיו יוסי כהן יצא, זה עלה לעוד 10 מנדטים, כרגע זה על 900 מנדטים, בסדר? כמו שגדעון סער עם 19 מנדטים, בסדר, הבנתי. אבל תגיד לי משהו, אם עכשיו אין לכם חיים בגלל החטופים, ונשים נגמרו להם החיים, אז למה לא היה לכם חיים גם בתקופת הרפורמה? אז למה לא היה לכם חיים גם בתקופה של לשוחד ברבה והפרת אמונים? אז למה לא היה לכם חיים בתקופת הנישוב? אז למה לא היה לכם חיים בתקופת הגז? למה לא היה... כאילו, זה הכל סתם תירוץ. זה הכל סתם תירוץ, אתם במצב נפשי, המצב הנפשי שלכם מעורר. בגלל זה אתם מתעסקים בכובע, בגלל זה אתם מתעסקים בצילום, בגלל זה אתם מתעסקים בכנף ציון,
שאגב, כנף ציון הוכיח את עצמו, הוא יכל לחזור יותר מוקדם וניהל את, את המצב הביטחוני מהמטוס. אם הוא היה במטוס, בטיסת מסחרית, הוא לא יכל לעשות את הדברים האלה. היו צריכים להתחיל לחפש כל מיני טיסות מסחריות, והוא לא יכל לנהל את המצב הביטחוני מהמטוס. אבל כמה בלבלתם את המוח? כמה אכלנו? כמה זבל שפכתם? פתחתם לנו את הראש ושפכתם לנו זבל לתוך הראש על הכנף ציון הזה. כמה זה עלה? כמה זה המקלחות? היה 4 מיליון שקל עלתה המקלחת, בסוף ידור הזה מאיקאה, כמה זבל, כמה זבל אכלנו מכם, כמה כל השנים האלה אנחנו אוכלים מכם זבל טהור, גם פה אתה יושב ומזבל את המוח, מזבל את המוח על שטויות, הצילום, ולמה כמה פעמים הוא היה שבוע, כן, הוא לא היה יומיים, וזלנסקי היה, כמה מבלבלים את המוח אתם, אנחנו במלחמה, זה מה שאני מנסה להסביר לכם, אתם פשוט מבלבלים את המוח, אין לכם גבולות, אתם בכלל לא מבינים איפה אתם חיים, אין לכם מושג איפה אתם חיים. זה ערכי היהדות, מה שיאיר לפיד אמר, אמר בדיוק. איפה, תראה לי איפה אתה מתבסס כשאתה אומר שאין ערכי היהדות ביהדות שהמצאתם, הרפורמית שהמצאתם. איפה כתוב שהמלחמה זה מלחמה של מבוגרים ולא של ילדים, שילדים לא צריכים למות במלחמה. איפה ביהדות זה כתוב? איפה אתה ממציא לי יהדות? שאני שואל אותך במה אתה יהודי, אין לך מושג במה אתה יהודי, אתה אומר לי ואהבת וריחה כמוך, והיה יפינק שלך אומר ואהבת את הגר, זה שהוא לא יודע מה זה הגר בכלל, אין לכם מושג, גם הנוצרים עושים ואהבת לריחה כמוך, יותר מכם, הם גם נותנים את הלחי השנייה, יותר מכם, במה אתם יהודים, במה המסור, זה היהדות שלכם, הקשקושים של יאיר לפיד, שסעיד אלחרומי נפל בקרב, שילדים לא צריכים למות, זה, אנחנו עובדים פה מול מי שרוצה להשמיד את עם ישראל, זאת היהדות, זאת היהדות, להילחם באויבים, ארדוף אויבי עד כלותם, כן, זו היהדות, תקרא פרשת שבוע, אתה לא קורא פרשת שבוע, אין לך מושג על מה מדובר, אתה בור ועם הארץ, אתה, אין לכם מושג על מה, אתם לא יודעים לא תורה, לא תנך, לא גמרה, לא משנה, לא כלום, פרקי אבות, משהו, כלום, אין לכם מושג. זה היהדות, מאיפה הבאת שזאת היהדות? מאיפה הבאת את המשפט הזה? איך הבאת את המשפט הזה שזאת היהדות? איזה שטויות. מה? הצבא שלך הזהיר, הצבא הזהיר, אם הצבא הזהיר, איפה הוא היה בשבעה באוקטובר? איפה הוא היה מ6:30 בבוקר? איפה הוא היה? מה אתם מקשקשים? בן גוריון עשה בלי כובע, אשכול עשה בלי כובע, אתה יודע מה ההבדל? שהם היו מהשמאל, בגלל זה היה להם גיבוי, כי אם בן גוריון מישהו הביא אונייה, הוא ירה בה. זה ההבדל, היה לכם גיבוי. לנתניהו אין גיבוי, הוא שנוי במחלוקת, כמו תמיד שאנשים בימין שנויים במחלוקת, כי הוא מהימין, אז אתם לא נותנים לו לשלוט, אז אתם מתעסקים בכל מיני שטויות, הבן שלו, הכובע, המטוס, אז כמה זמן הוא היה, כמה הוא אמר, זה פשוט טירוף, תולעת שאוכלת את המוח, אוכלת לכם את המוח, זה הכל.
טוב, באמת המצב לא משהו, אני חייב להודות, אבל אנחנו נחיל את זה. כדי שלהיכנס לתיאבון של מצבנו, נשמיע את נתניהו כרגיל, אנחנו תמיד משמיעים את נתניהו. רגע.
היי.
אז ככה, התירוץ הכי פתטי, הכי גרוטסקי, הכי עלוב והכי מעליב של צבא השופרות שמנסה להגן על החרפה שאנחנו חווים פה על בשרנו כבר 10 חודשים, זה לא היה לו גיבוי. זו אפילו לא בדיחה. אני הייתי צוחק אם היה אפשר, אבל אי אפשר פה מצוין לצחוק.
אני אמרתי שלא היה לו גיבוי?
כן, אבל אתה...
על מי אמרתי?
אינון, אתה מפריע.
לא, אנחנו עכשיו בדיאלוג, אמרת.
לא, אבל אתה יודע, כששר אמר לי שאני ענה לך, סיימתי את הדיאלוג, אוקיי? ועכשיו אתה מפריע לי לענות לך. אתה אמרת גם עכשיו, אתה אומר את זה כל תוכנית, לא הייתה לגיטימציה, לא היה גיבוי, לא נתתם לו, לא נתתם לו. זאת אומרת, הבן אדם, 17 שנה ראש ממשלה, ובעצם למה הבאנו אותו? הרי אם אין לו גיבוי ואם אין לו לגיטימציה, אז שיבוא מישהו אחר. האמת היא פשוטה, יש לו, הייתה לו, לגיטימציה להכל. מה גם שמנהיג צריך לארגן לעצמו לגיטימציה, כמו שכל המנהיגים שלנו שתקפו, שהגנו, שהשמידו, ארגנו. אני כבר הקראתי לך את כל הסקרים שהיו בשנות שלטונו על עזה, הציבור התחנן שהוא יעשה את זה. עכשיו יש לו לגיטימציה לצאת למלחמה בצפון, יש לו אותה כבר 10 חודשים. האם הוא יוצא? נחכה ונראה, בינתיים אנחנו שומעים את השקשוק של הביצים. בוא תשמע לגבי לגיטימציה, מה הוא אמר אחרי שומר חומות, זה 2021. קראתי לזה, אם היה צורך, היינו עושים זאת. בבקשה.
אם היה צורך להיכנס קרקעית לעזה, היינו עושים זאת. אבל אני חשבתי שהפעם, אל מול התכלית שקבענו, נוכל להשיג תוצאות טובות יותר, בדרכים אחרות, בטוחות יותר.
אתם מבינים? שומר חומות, אבא ואימא של הלגיטימציה, כנס לעזה, תפרק את האימא שלהם. כלום. מ-2009 עד היום לא הייתה לו לגיטימציה. השמאל לא נתן לו השמאל, כן, 3.5 מנדטים של השמאל, כן, הרי נכנסים אליו כל פעם שהוא צריך, גנץ בא, גנץ חוזר, אתמול שמעתי כמעט, האמת, יצא לי לא חשוב, קולה מהאף, אוקיי, צבי סוכות הימין על מלא 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 מבקש מגנץ ואיזנקוט לחזור לממשלה, אתם יודעים מה קרה? הם נתקעו, הסמרטוטים נתקעו בלי מגב להאשים אותו. הרי תמיד אפשר להאשים מישהו, אפשר להאשים את היועצת ואת בגת, אין את מי להאשים. הבן אדם 17, עוד מעט 18 שנה ראש ממשלה, עם כל הלגיטימציה שבעולם, בגין הרי הצבא, אני לא זוכר, פרס הפריע לו להפציץ סקור, העיראקי הפציץ אותו על הראש. אולמרט עשה את זה על הראש של ג'ורג' דאביליו בוש, שאמר לו, עזוב, נלך לאום. מה הלגיטימציה? עכשיו אני משתמש כל הזמן במילים שלך, מקודם אמרתם, אין לכם חיים, והסברתי, אינון, כן, אין לנו חיים כל כך, מה לעשות? שמע, תסתכל מסביב, צא רגע מהבועה של הפטריוטים, מהברווזים בפארק הירקון, הבית נסביב, תסתכל על חבלי המולדת, תסתכל על הישראלים, כן, על התיירות, כן, על התעשייה, כן, על כל מה שקורה. כן, עכשיו אמרת עוד משפט, אין לכם גבולות. ובכן, גם פה אתה צודק, אין לנו גבולות, הכל פרוץ. בדרום לראשונה אי פעם, חבורת היחפנים על הקורקינטים, פרצת הגבולות, כבשה יישובים, כבשה בסיסים. עכשיו בצפון, אולי יש גבולות, אבל אין יישובים. עכשיו בגולן, אותו דבר, 12 ילדים נרצחים, כי אין הרתעה, והתשובה לסיכום, השעה הראשונה לפחות, זה שאחד, אין חיים, שתיים, אין גבולות, שלוש, אין ממשלה, 4, אין הרתעה, 5, יורד דירוג האשראי, 6, אין לגיטימציה בינלאומית לכלום, 7, עוד מעט יהיו צווי מעצר, 8, מה יש? יש מטוס שעלה מיליארד שקל, יש פגרה של הכנסת 3 חודשים, יש המשך הביזה, עד הרגע האחרון המשיכו להעביר לעצמם כסף במקום למי שצריך אותו, ואנחנו צריכים לא לדבר על ביבי. ספוילר, נמשיך לדבר על ביבי.
מה שמזכיר לי, הרעל שאתם מציפים אותנו כל היום, רעל, כל היום רעל, 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 כל הזמן רע, אתה פותח את הערוצי תבעלה, תרעלה שלכם, ואתה מקבל רק כאילו פותחים לך את הראש, ושופכים לך פח זבל לתוך המוח, רעל. אתמול היה ראיתי בתרעלה 12 כותרת על זה, שבן גביר קיבל סרטון שמענים את החטופים שלנו, כאיום שיפסיק להתעלל בסירים הביטחוניים. אמרתי, אוקיי, נבדוק את זה. התקשרתי למי שצריך במערכת הביטחון. אף אחד לא מכיר כזה דבר. אף אחד לא, זה לא, זה לא
אני לא הייתי, אני חזרתי הרגע.
זה לא אומר, לא, אני מדבר על הרעל שלכם, על זה שאתמול ראיתי בתרעלה שלכם, היה בכותרות שאני רואה ברצות, במסך אצלנו המפוצל, היה בתרעלה 12 כותרת שהחמאס שלח לבן גביר סרטון שהוא מתעלל בחטופים כדי לאיים עליו שלא יציק לאסירים הביטחוניים.
ומי פרסם את זה?
אז בלילה ראיתי שמיכל פעילן כאילו צייצה אינסוף ציוצים על הדבר הזה. עכשיו בדקתי במערכת הביטחון, אף אחד לא מכיר כזה דבר. זה הכל רעל, סתם.
אבל אתה יודע זה... שזה לא פרסום ישראלי, נכון?
כן, אבל נותנים לזה, אז... נתנו לזה, הכניסו את זה בכותרות.
כשעיתון חשוב בבריטניה, כן. לא, לא נכון.
לא, אתה בודק, לא, 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 לא.
הפוך, כשעיתון חשוב בבריטניה...
לא, לא, בוא אני אלמד אותך עיתונאות, בן.
כברור.
כדי שלא יהיה לכם פייקים.
אתה יכול ללמד אותי הרבה דברים.
נכון.
העבודה עיתונאית, ברגע שהטלגרף הבריטי מפרסם את זה, הלכו, קודם כל, אף אחד לא פתח עם זה.
לא, לא, זה היה בכותרות. זה היה בכותרות.
ונתנו את זה עם כל ההסתייגויות.
זה היה בכותרות.
ומיכל פילן הלכה עשתה בדיקה, וגם היום, אני לא יודע אם זה נכון.
ועשתה בדיקה ו...
ואין לנו שורה תחתונה.
אבל יש שורה תחתונה.
בדיוק כמו הסיפור עם איך קוראים לו.
יש שורה תחתונה.
מה השורה התחתונה?
השורה התחתונה שמערכת הביטחון לא מכירים את האירוע.
נו, אז מה זה אומר? זה אומר משהו?
כן, זה אומר שזה פייק.
זה לא דבר שמערכת הביטחון עשתה.
כן. זה אומר שזה פייק. אמרו ששלחו סרטון לבן גביר.
טוב, זה פייק.
בן גביר לא קיבל סרטון, אבל. אבל בן גביר לא קיבל סרטון.
אני דווקא, אגב, בבדיקות שאני עשיתי, ואני מודה שהן לא היו יסודיות, לא נראה לי כל כך שזה פייק.
לא נראה לך.
אתה יודע מה פייק?
אבל אני בניגוד אליך בדקתי.
אתה יודע מה כן פייק?
אז זה מה שאני אומר, אתם פשוט חבורה של מטורללים.
פייק זה התמונה שהצמדת הפוטושופ שעשית על הרמטכ"ל אתמול, בישיבת הקבינט, שכאילו רואה פטריוטים באמצע ישיבת הקבינט. זה פייק, וזה לא רק פייק, זה גם פייק מרושע ונפשע לרמטכ"ל במלחמה. זה פייק.
אבל אתה יודע מה פייק?
לחזור על ידיעה של הטלגרף במינון הנכון שלו, זה לא פייק.
לא, פייק זה זה שאתה אומר שעשיתי משהו שלא עשיתי. זה פייק. שאתה אומר שהדבקתי תמונה, מי דבקה, אני הדבקתי תמונה, זה רץ ברשת.
זה רץ ברשת? כל דבר שרץ ברשת.
נו, אבל איך הגעת לזה שאני עשיתי את זה?
הגענו לזה, הגענו.
אבל איך הגעת לזה שאני עשיתי את זה?
יש לנו פיצוח.
למה אתה משקר?
אז משהו שהטלגרף מפרסם, אסור לפרסם, אבל משהו שרץ ברשת,
אתה מעלה. למה? למה לשקר?
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
בקיצור, אתה מבין מה זה פייק? אם היינו נחזור לאותה נקודה. לקחת סיפור בגרדיאן, או איפה שזה לא היה, כן? בלי לבדוק אותו. בלי לבדוק אותו. כי כל מה שהיה צריך לעשות זה להרים טלפון למי שאחראי על האירועים האלה במערכת הביטחון, וכל אחד יודע למי צריך להרים טלפון. אין אירוע כזה, לא מכירים אירוע כזה. בן גביר לא קיבל סרטון כזה. מערכת הביטחון לא מכירה. ועדיין להכניס את זה לכותרות שלך, ועדיין להכניס את זה לתוך אייטם במעדורה שלך, ועדיין לצייץ על זה כל היום, זה רעל, זה מה שאני אומר לכם. אתם רעל, אתם רעל, וכל יצר מחשבות לבכם רק רע כל היום. רק רע, תסתכל, כל מה שאתה אומר זה הכל רע. והפסדנו פה והלכנו שם ואת זה, והמצב ככה, והאשרה יורד, והזה ככה, וזה, הכל רע, רע כל הזמן להוציא את דיבת הארץ רע. זה אתם, לבכם לא במקום הנכון, ומוכחכם לא במקום הנכון. זה דבר נורא. זה דבר נורא. אתמול רדפו אחרי בועז ביסמוט, כן? יש את החבורה הזאת של הרוזיליו המטורללת הזאת, שרודפת אחרי אנשים, כן? אתמול רדפו אחרי בן אדם שדומה לבועז ביסמוט במשך דקות ארוכות, עד שהתברר להם שזה לא הוא בכלל. תקוטי את האירוע. הבן אדם היה בחדר כושר, בן אדם הולך לחדר כושר, כן? התחילו לרדוף אחריו, להזיק אנשים בקבוצות שלהם, אזעקת רודן, או איך שהם קוראים לזה, וכל השטויות שלכם. מה זה? מה זה הדבר הזה? מה קורה לכם? מה קורה במדינה הזאת? הכל פה קורס, ואתם פשוט החרבתם, תראו את הבגץ, אנשים כבר לא מסוגלים לשמוע את הדיונים בבגץ. התחילו לפוצץ את הדיונים בבגץ. משפחות שקולות, הורים שקולים, באים ומפוצצים את הדיונים, לא יכולים לשמוע אתכם יותר. לא יכולים, הרסתם את המדינה. אוי, קטע גדול, שלחו לי קטע ענק של בגץ, בגץ בחוק, מה זה היה שם? חייב להראות לך משהו, איפה זה היה? מה הוא כתב על ההתמודדות של החיילים על הגדר? כן? תסתכל משהו מעניין. תסתכל משהו מעניין. ציטוט בלתי נתפס מבגץ הפרימטר הביטחוני. חיות, מלצר והנדל. אלה השופטים. כן? הפסיקה שבגללה מוסמס למעשה הפרימטר, השטח ליד גדר הגבול, הפסיק להיות שטח השמדה, מה שאפשר ברגע האמת, השבעה באוקטובר. עכשיו, מה כתוב שם? זה אני מקריא לכם מפסק הדין של בגץ, תקשיבו. לקביעתן של הוראות אלו יש גם פן חינוכי, בכך שהן מסייעות לחייל להפנים ערכי יסוד כמו טוהר הנשק וזכויות החשוד, ומגבירות את הסיכוי לשמירתם של ערכים אלה על ידיו גם בהיקלעו למצבי לחץ ודחק. זה בית המשפט העליון של מדינת ישראל, זה בגץ. אתם קולטים את השופטים האלה לאיזה מחוז, כל הסקשריזציה הזאת שלקחה אותנו זה כאילו שהם מוסריים, כאילו שהם מוסריים, אבל הם לא מוסריים. זה האנשים הכי פחות מוסריים שיש, בגלל זה בסופו של דבר, כשהם מפסידים בבחירות, אתה רואה כמה הם לא מוסריים, כמה הם אלימים, כמה הם פרובוקטיביים, כמה הם בוטים, כמה הם גסים, כמה הם מקללים, כמה הם לא מוכנים לקבל את הדמוקרטיה, כמה הם מדברים בהתנשאות, בזלזול, בגועל נפש, אתם רואים, זה כאילו אנשים שכל השנים שיחקו אותה כאילו הם ערכיים, כאילו הם מוסריים, מוסריים, אתם מבינים? הם אמרו לנו שהם מוסריים. עכשיו תראו בבקשה, שלח לי עכשיו מישהו, תקשיבו אמנון אברמוביץ', מה הוא אמר בזמנו, זה מלפני נראה לי הרבה שנים, מה הוא אומר על שוברים שתיקה ובצלם? הוא אומר, זה לא סכין בגב, זה הגב, הם הגב, שוברים שתיקה ובצלם, הם הגב. תקשיבו קטע קצר.
בוא ניקח את עניין הפגישה עם שוברים שתיקה ועם בצלם. שמעתי פה קודם את הדיון, תראה, צריך להגיד דבר אחד, אתה יכול להתנגד לבצלם ושוברים שתיקה, לתמוך בהם, דבר, הם לא בוגדים, הם לא סכין בגב, הם הגב. מדובר באנשים שהתגייסו ליחידות הקרביות וחשבו שהם מגינים על המדינה, אבל כל תפקידם שם זה למשטר ולטרטר.
אתם מבינים מה הקטע שאני מדבר איתכם? אלה האנשים שמתווכים לכם את המציאות עשרות שנים, הם לא סתם הצליחו לעשות את אוסלו ואת הגירוש מרצועת עזה. זה לא היה סתם, זה הכל היה מתוכנן. הציבור לא רצה, עשו משל מתפקדים. בום, הפסידו במשל מתפקדים. לא, שרון עבר על זה בגיבוי התקשורת. נתנו לו גב. אותו אברמוביץ' אמר שצריך לשמור עליו כמו אתרוג, עם ספוגית וצמר גפן. הם ידעו שהכל שקר, שזה הכל בגלל המשפטים. הם ידעו את האירוע הזה, זה לא עניין אותם. הם לא דמוקרטיים, הם לא עיתונאים, הם לא שופטים, הם לא פרקליטים, הם לא אנשי צבא, הם לא אנשי אקדמיה. הם פעילים פוליטיים. הם רוצים לשלוט. זה האירוע. זה האירוע. תראו עכשיו את הבגץ עם ערוץ 13. פתאום עכשיו הם מוצאים צו בעיניים שבחברה פרטית, בחברה פרטית הם נכנסים לשיקולים מי ימונה למנכ״ל. אתם מבינים את האירוע? אלה הכתבים של ערוץ 13 דאגו לבגץ ברפורמה המשפטית. עכשיו בגץ דואג להם, למתן חודרו וכל החבורה הזאת. זו מדינת ישראל. תקשיבו, זה הכל מטורלל. זה הכל מטורלל. הם מביאים לכם כל מיני פרשנים שיושבים באולפנים, פרשנים שאתה שומע את הערכות שלהם לפני הטבח, שלושה ימים ידלין לפני הטבח אמר שאנחנו מורתעים, שהם לא רוצים, שלושה שבועות לפני הוא אמר שחמאס בכלל לא רוצה אימות, הוא רוצה זה, ישראל זיו, כל הדברים, מה שהם אמרו על פילדלפי, אנחנו יודעים להסתכל, זה הפרשנים שלהם, אנשים שכל הדרך טעו. כל הדרך הם טעו, כל הערכות שלהם לגבי הפלסטינים, לגבי השלום, לגבי זה, הכל הם טעו, כל הערכות שלהם, הכל קרס, הכל, והם עדיין יושבים ומדברים ומעבירים לכם את המסר ועושים כותרות ומהנדסים לכם את התודעה, הכל הם טעו, הכל טעות, הכל שקר, כל מה שאנחנו אמרנו צדקנו, כל השנים שצעקנו, שבכינו, שאמרנו להם אל תעשו את האסונות האלה, אל תעשו, אל תיתנו להם נשק, אל תיתנו להם אדמה, אל תביאו לפה מחבלים, אל תיסוגו משטחים, בכינו, צעקנו, היללנו. כלום. להפך, התנסו עלינו. יאיר לפיד כתב אז טקסט בעיתון שזה היה בשביל לחנך את המתנחלים. בשביל לחנך את המתנחלים. זה האירוע. הם לא דמוקרטים. למה הראל סקאט עכשיו, שפרגן לביבי, הראל סקאט פרגן לביבי על הנאום שלו, אתם יודעים מה הוא עשה? הוא מחק את הפוסט הזה. כי כל החבורה הזאת שחטה אותו, הרגה אותו. זה אנשים שאלמה זק עלתה לפני כמה זמן ואמרה שהיא לא מוכנה לחיות במדינה שיש פחד לדבר. אלמה זק, כן? שעשתה קריירה לחכות את אשתו של ראש הממשלה, היא עלתה ואמרה שהיא לא רוצה לחיות במדינה שיש פחד לדבר, אבל הראל סקאט מחק את הטקסט. לא היא מחקה את הטקסט שלה. הראל סקאט, תבינו, תבינו מי החזק. תבינו מי שולט. אתם אומרים כאילו אתם שולטים 20 שנה. לא, אנחנו לא שולטים 20 שנה. אתם שולטים. אתם שולטים בכל מוקדי הכוח. אתם שולטים בתקשורת, באקדמיה, בפרקליטות, בבתי המשפט, בצבא. אתם שולטים. כשרצו לעשות רפורמה לא נתתם, אתם ניצחתם, כי אתם החזקים. אתם הרסתם את הצבא, השמדתם את הארץ של מערכת הביטחון, את הכלכלה, פגעתם בכלכלה, אתם החזקים, אנחנו לא שולטים. זה תהליך, עכשיו יש ערוץ 14, יש גלי ישראל, יש ינון מגע, לאט לאט, לאט לאט. לא אלמן ישראל, לא אלמן ישראל.
בוקר טוב.
לחצתי על שעון עצר כשהתחלת לדבר, דיברת 8 דקות, 18 שניות ו-47 מאיות, חשוב לי שזה יירשם, לא הוצאתי אגה, אני מקווה מאוד שזה מה שיקרה גם עכשיו, בלי הגסות
הרגילה. כמה?
8 דקות, 18 שניות, אני אפילו רושם את זה עכשיו, ו-47 מאיות, מרגע שהתחלת עד הרגע שסיימת. תבדוק אותי אחר כך, יש לנו את זה הכל, הכל מוקלט. עכשיו, אני מקווה, רגע, אני רוצה שנייה בכל זאת ללחוץ גם על ה... איפוס שלי, אוקיי, עכשיו אני מתחיל, טוב, הוא מדיבר מקודם על הידיעה בטלגרף שצוטטה בישראל, כי כל ידיעה מהסוג הזה בעיתון רציני מצוטטת בישראל, בערוץ 12 גם הלכו ובדקו אותה לעומק, אין כרגע שורה תחתונה, וזה, ינון, אתה, תפסיק להיות חיה, תפסיק להיות, אני הרי, הרי אני שתקתי כל הזה, תפסיק עם
שותק,
זה.
אני שותק, לא אמרתי כלום.
תפסיק, תצא מהאולפן, תלך. עכשיו, זה חרה לו, שעיתונאים מקצועיים הלכו ובדקו ידיעה של עיתון בריטי, אגב, שידוע באמינותו, שהוא אתמול הפיץ תמונה, ישיבת קבינט, בקבינט הזה יושב הרמטכ"ל, מסתכל על האייפד, ובתמונה יש פוטושופ שהוא רואה פטריוטים. עכשיו, אני עובר על התגובות, הוא שם את זה גם בפייסבוק, וגם בטוויטר, ומה התירוץ? זה רץ ברשת, זאת אומרת, מה שעיתון בריטי אמין של 400 שנה מפרסם, אל תפרסמו, מה שרץ ברשת, להשפיל רמטכ"ל בקבינט אחרי רצח של 12 ילדים.
למה להשפיל? רואה פטריוטים, זה השפלה?
אתה מפריע לי, תפסיק עם זה.
זה לא השפלה לראות פטריוטים.
ואת זה הוא עשה. עכשיו אני קורא על את התגובות באחד אריק, איך קוראים לו, מהליכודניקים, לא יאמן בזמן קבינט הרמטכ"ל צופה בפטריוטים. מעניין במה הרמטכ"ל כאשר החמאס ביצע שואה ומה הוא צופה בשביעי באוקטובר. זה הפייק והרעל שהם מפיצים, אבל הם באים בטענות שהתקשורת מצטטת מה שהיא עושה כל הזמן. CNN, אל-ג'זירה, דברים משמעותיים, דברים מעניינים, מסקרנים, אתה מעלה, אתה אומר שזה פרסום של מישהו אחר. אבל רץ ברשת. אני אשמח אם תכתוב לי בפרטים מאיזה פסק דין של בגץ אתה ציטטת מקודם, כי בסוף העובדות זה שבגץ לא התערב בהוראות הפתיחה באש ליד הפרימטר, אלא להפך דחת העתירה, ורמטכ"ל בשם אייזנקוט הרג שם על הגדר 300 פלסטינים ופצע, תקשיבו טוב, 35,000 פלסטינים בצעדות השיבה שכולן סוכלו בלי שישראלי אחד נפגע בתקופת אייזנקוט. הלאה. אלה האנשים שמתווכים לכם את המציאות, ושעל, כן, על, על נתניהו, על מלאך החבלה שהשמיד את החלום הציוני, לא לדבר. אבל על אברמוביץ', מה הוא אמר, על בצלם, לפני 12 שנה, כן לדבר, והם, אומר עינון, תווכו לכם את המציאות, לא סתם הצליחו באוסלו ובגירוש. אבל הם תווכו גם לנתניהו את המציאות. הם שכנעו גם אותו, הוא החזיר את חברון, הוא אימץ את אוסלו, הוא הכריז שתי מדינות, הוא הלך לוואי, אחר כך הוא הצביע בעד ההתנתקות. זאת אומרת, זה הכל אברמוביץ' בכלל. עכשיו הוא מדבר על הפרשנים. הפרשנים, להדיח את הפרשנים. אבל את ראש הממשלה 17 שנה? לא, ידלין. ידלין הבן אדם היחיד בעולם שטיפל פיזית בשלושה פרויקטים של גרעין של ערבים. הוא הפציץ, הוא בין הטייסים שהפציצו את הכור בעיראק, הוא היה ראש אמן שהביא את האינפורמציה על הכור בסוריה, שאולמרט השמיד, וכל הקדנציה שלו כראש אמן הביאו את האינפורמציה על התשתית באיראן. אותו צריך להדיח, זה שהיה ראש ממשלה, ושלושה ימים, לא זוכר כמה ימים בודדים, שבוע, שבועיים לפני הטבח, הלך לערוץ 14 ונשאל על ידי נון מגל, מה עם ההתראות של אמן שהולכת להיות קטסטרופה? הוא אמר, לא כצעקתיו, אנחנו מוכנים אותו להשאיר. ועכשיו אני רוצה להשמיע לכם משהו, זה מרתק, זה קרה בערוץ 14, זה באמת אחד המרתקים, כי לפעמים גם בערוץ 14 קורה קטע שהאמת הזו, יש את הקטע הזה להשתרבב החוצה, לחמוק החוצה, לראות את אור היום ולהסתנבר. אז לא צריך להתרכז, תקשיבו.
חבר'ה, אי אפשר לומר, בואו תפתחו את גלנט, אבל מישהו מנהל אותו... עזבו אותו, הוא לא קשור לכלום. אי אפשר לומר, תפתחו את הרמטכ"ל, אבל אל תעסקו במי שמנהל את הרמטכ"ל. אי אפשר לומר, כולם אחראים לשבעה באוקטובר, חוץ מהאדם, שאם היו מערים אחרי הבוקר, ההיסטוריה הייתה משתנה. חבר'ה, אנחנו פשוט משמיעים טיעונים לא רציניים. אני מצטער.
רק שנייה.
רוצה להשלים טיעון. שנייה. אני טוען שזו טענה לא רצינית. לפתור רק את נתניהו מהאחריות, ורק את נתניהו לא רק מהאחריות למה שקרה בלילה של 7 באוקטובר וב-15 שנה לפני, אלא גם לניהול המלחמה הזאת. כי קודם הפריע לו גנץ, ואחרי זה הפריע לו אייזנקוט, ואחרי זה הפריע לו ביידן, ועכשיו שימו לב, מפריע לו גלנט. אז גלנט ילך מתישהו, יתפטר או יפוטר, ואז יפריע לו הרצי. הרצי ילך, הרצי מפוטר. ואז יפריע לו ראש השבק, ורונן בר יפוטר. מתי נגיד, חבר'ה, האדם הזה שמנהל את כולם, אז או שהוא לא מצליח לנהל אף אחד, אז הוא לא יכול את ראש ממשלה. כי הם פשוט עושים מה שהם רוצים, הוא לא מסוגל לנהל אותו, אותם, או שהוא מנהל אותם רע, שזה גם תסריט מאוד מאוד בעייתי, כן? או שהוא פשוט צריכים לפרק את כל החבילה הזאת, ולהביא לנו ממשלה חדשה שמסוגלת לנהל את האירוע הזה, וכבר לא משנה מי אחראי. אבל אם אתה ראש הממשלה, ואתה אחראי לכל מה שקורה פה, אם זה לחיסול דף, אם זה להבאת החטופות, אתה אחראי גם לאסון של 7 באוקטובר, גם לזה שאנחנו מדשדשים, וגם לזה שעכשיו נמצא מציר פילדלפי. אל תגלגל את זה על גלנט, אל תגלגל את זה על הרצי, אל תגלגל את זה על גלי בערב מיירה, אל תגלגל את זה על אף אחד. זה ההגינות הבסיסית שנדרשת מאיתנו. כי כל הטענות האלה שבהם אנחנו מאשימים את כל העולם ואחותו, חוץ מאת האדם שבסופו של דבר כל ההחלטות מתנקזות אליו, אליו מתנקזות ההחלטות, ואנחנו כל הזמן פותרים אותו, את האדם הזה שכל מה שקורה פה הוא בסמכותו. אין דבר שקורה בעזה שהוא אומר שהוא רוצה שהוא יקרה ולא קורה, ולהפך. ואנחנו פותרים את כל העולם ואחותו, פותרים אותו מכל אחריות ומאשימים את כל העולם ואחותו, ואנחנו עושים צחוק מעצמנו. תסלח לי, זה לעשות צחוק מעצמנו בתוך הימין הישראלי. ובוקר אחד להגיד
אני לא חושב שאני יכולתי, זה שי גולדן, אני מכיר אותו
30 שנה.
מעריב, לא 30, אבל כשדנקנר השתלט על מעריב, הייתה לנו תקופה מאוד מעניינת שאפשר לספר עליה הרבה דברים ביחד. אחר כך הוא עשה מה שרבים עשו וחיפש לעצמו פרנסה במכונת הרעל, בערוץ 14, אבל כנראה שיש בו הגינות בסיסית, כנראה שהוא מבין שהוא באמצע, בעיצומה של תרמית פירמידה. הרי בסוף אנחנו מדברים על מיידוף, רק הרבה יותר מוצלח, כי ההבדל, כך כתבתי בטורי ביום שישי, ההבדל בין התרמיות פירמידה המפורסמות, שהתחילו כמובן עם בחור בשם פונזי, אתה זוכר אותו? צ'ארלס פונזי האיטלקי, ומיידוף הוא אחרי, זה שכאילו, אתה תמיד צריך להביא עוד אנשים, ועוד כסף, ותמיד מבטיחים לך ערים וגבעות, כן, אנחנו נחזיר ומשילות ונביא, וישראל והטרור ונשמיד וידה ארוכה, כל מה שאתם מכירים, הנועם, כן, כל השנים, אבל בסוף, ברגע מסוים אחד, יש שומעים פוף, והכל מתפרק וקורס, כי הכסף נגמר, האשראי עוזל, השקר מתגלה. מה ההבדל בין נתניהו לבין מיידוף ופונזי ועוד מיליוני נוכלי פירמידה? שהוא ממשיך גם אחרי, כי יש מספיק כסילים שמה ששי גולדן עכשיו הגדיר, ימשיכו לא לראות שמרמים אותם, לא לראות שמטילים עליך את מימיו הבן אדם, לא רוצה להגיד את המילה, לא לראות שהם מגוחכים, לא לראות את כל זה. הם שמעו אותו מסביר,
תם הזמן, בן.
7:55, אני מסיים. הם שמעו אותו מסביר שרק ראש הממשלה אשם, מסביר לוועדת ריבינו גרד, מסביר לכולם, זו המשמרת שלי, עכשיו אני, ועכשיו כשהוא והכל מתפרק, אז זה גלנט.
כן, תראה, אבל מה בעצם זה אומר, אם אתה משמיע מערוץ 14, מישהו שיוצא ככה ב-200 קמ"ש נגד ביבי, מה זה אומר על הערוץ הזה? מה זה אומר? הרי כל היום אתם טוענים שזה ערוץ ביביסטי. מה, כאילו, איך יכול להיות שעכשיו אתה השמעת לנו שתי דקות של מישהו מגיש בכיר בערוץ, שיוצא נגד ראש הממשלה? תגיד לי, תגיד לי, לא, אני אגיד לך מה הטיעון.
לא, סבבה.
אני אגיד לך מה הטיעון.
אני זורם.
תשמיע לי מגיש אחד בכיר בערוצי התרעלה שלכם, לאורך כל השנים, כך עשרות שנים כך, נותן לך את כל 30 שנה, כך 30 שנה, תן לי מגיש אחד, בערוצי התרעלה שלכם, 12 ו-13, שזה היה פעם 2 ו-10, שדיבר בשבחו של ראש הממשלה. אחד!
מכל העשרות מגישים שהיו לאורך השנים. מכל הלוח שלכם מהבוקר עד הערב. תן לי מגיש אחד, אחד, שתמך, שתומך בראש הממשלה. לא פר ובאמצע, ממלמל פה, ממלמל שם, איזה עלי תאנה ששמים, כן, הוא ימני בארון, וכאילו הוא אומר, כן, אבל הוא עושה איפכה מסתברה, ושואל שמדי פעם איזו שאלה. תן לי מגיש אחד. כמו שאתה שומע את גולדן, יוצא ב-200 כמש, יום, יום, בוקר, בוקר, נגד ראש הממשלה, תן לי מגיש אחד שמדבר בשבחו של ראש הממשלה, כן, בריש גלי. תן לי אחד. אתם תרעלה, זה רק מוכיח כמה אתם תרעלה, כמה אתם מהונדסים, ובסוף, מה אתה מוכיח? שערוץ 14 הוא ערוץ הרבה יותר פלורליסטי מכם, תראה מה זה. תסתכל איזה דבר, איזה נפלא זה. אתה בעצמך מוכיח. אתה בעצמך מוכיח, הרי אני עושה לך כמו באומנות לחימה מזרחית, שאתה בא עם כל הכוח שלך, אני בתנועה קטנה הופך אותך על המזרון, איפון, בתנועה קטנה. תסתכל מה הוכחת. תן לי מגיש אחד. לא איזה מישהו מהציונות הדתית, שלפעמים הוא ככה, לפעמים הוא שם, או שבכלל עבר את הקווים ונהיה שמאלן, התהפך לגמרי. תן לי אחד. איי, כמה אתם חיים בעולם של שקר. כמה אתם חיים בעולם של שקר. עמוס ידלין נביא את המודיעין.
אתה זוכר מי כתב את יום חלש תרים את הכל.
עמוס ידלין נביא את המודיעין. עמוס ידלין יכול להיות שהיה טייס טוב. להיות טייס טוב זה בסדר, זה כמו לנהוג על עגלה. אתה יודע לנהוג על עגלה, יפה, טרקטור עם עגלה. אני בגיל 16 עשיתי רישיון לטרקטור. אני יודע להכניס עגלה ברוורס. זה טיפה מורכב. אבל אני יודע לעשות את זה, אני עכשיו צריך להתאמן, הרבה שנים לא עשיתי את זה. אבל הייתי עובד, הייתי אצל סבא שלי, זכרו לברכה, הייתי עובד בכתיף קוטנה, הייתי על ה... איך זה נקרא? עגלה... כבר שכחתי את השם. עגלת ביניים. הייתי עובד על העגלת ביניים. הכתפות של הקוטנה היו באות, אבל הייתי עובד על הטרקטור. צריך לדעת לעבוד על טרקטור. צריך לדעת איך מכניסים עגלה ברוורס, לומדים את זה. גם מטוס, אוקיי, זה כלי יותר מתוחכם, צריך לדעת, הבנו, מטוסים זה דבר זה. גם להטעין את ה... את ה... להעמיס את הפצצות זה דבר מורכב. מה שהמכונאים עושים, מה שהטכנאים עושים, כל אחד יש לו את התפקיד שלו. זה שמישהו היה טייס טוב וידע ללחוץ על הכפתור, זה עדיין לא הופך אותו לאיזה מדינאי, לאיזה פרשן, לאיזה מישהו שמבין את המציאות שבה... הם, אין להם מושג, כל הידלינים האלה וישראל זיו האלה, הם פשוט חבורה של קשקשנים, אין להם מושג איפה הם חיים. הדבר היחיד שהם יודעים להגיד כל היום זה בוא נפסיק את המלחמה. אין להם מושג מי האויב בכלל. אין להם מושג. זה פשוט דבר כל כך מאכזב. פשוט דבר כל כך מאכזב. כל דבר, אני אומר בוקר טוב, בוא נפסיק את המלחמה. ערב טוב, הנה הזדמנות להיכנע. השמש שקעה, אוי מעולה, בואו נשים סנסורים בפילדלפי. פתחתי את הברז של המים, נהדר, עכשיו אפשר לקבל את הדרישות של חמאס. זה הרמה, זו הרמה. זה רמה? זו תת רמה. זו תת רמה. והכל זה, הכל נובע מאותה נקודה של ביבי ביבי. כל היום רק ביבי ביבי. עכשיו תראה, לגבי הפייק, צריך לתת קרדיט למיכל אגמון שהעלתה את התמונה הזאת, זה לא יפה. צריך לתת לה קרדיט. חשבון בטוויטר, מאוד טוב, מאוד משעשע, מאוד אינטליגנטי, של מישהי בשם מיכל אגמון. אגב, יש מי שחושבים שזה חשבון שלי, שאני עושה אותו, ואני מפרגן לו, אז אני מפרגן לעצמי. אבל היא העלתה את התמונה הזאת, וצריך לתת לה פייק, וכבר העלו כל מיני תמונות שכאילו הוא עושה, טוב, לא רוצה להיכנס לדברים האלה, שהיא מרתקה את זה מצחיק, אבל תראה מה אתה אומר. אני נותן לך דוגמה שתרעלה 12 שמו בכותרות סיפור שבמערכת הביטחון לא מכירים, כן? ואתה בא עם תמונה שמיכל אגמון עשתה פייק שהרמטכ"ל רואה הפטריוטים בקבינט. אתה מבין? אתה מבין באיזה רמה אתה? אתה מבין על מה אני מדבר? אתה מבין מה קורה פה? אדוני, זה לא יעזור לכם. עם ישראל מתפכח. תראה, אתם לא מצליחים להתרומם עם ההפגנות שלכם. אתם מכרתם לנו שצהל ידע להתמודד עם רצועת עזה, שאפשר לברוח מעזה. אתם מכרתם לנו שאפשר לברוח מלבנון. אבל מי שבורח מלבנון, לבנון רודפת אחריו. זה מה שראינו במג'דל. ומי שבורח מדיר אל בלח, דיר אל בלח רודפת אחריו. זה מה שראינו בשבעה באוקטובר. ומי שבורח ממרכזי הערים ביהודה ושומרון, מרכזי הערים ביהודה ושומרון רודפים אחריו. וזה מה שאנחנו רואים בטול קרם ובכל הערים וביהודה ושומרון. ואני מקווה מאוד שנתאפס בעניין הזה. אתם ניהלתם פה במשך עשרות שנים מדיניות פושעת. פושעת, פושעת. אתם פושעים. אתם פושעים. והכי נורא שאתם לא מתפכחים אחרי השבעה באוקטובר. אבל עם ישראל מתפכח. אתם לא מתפכחים, אבל עם ישראל מתפכח. אתם לא מבינים את המציאות עדיין. אתם עדיין חיים בלה-לה-לנד, אתם מתעסקים בשטויות. אתם מתעסקים בכובע, מתעסקים בכנף ציון, מתעסקים בפיג'אמה של שרה, מתעסקים ביום הולדת של יאיר, מתעסקים בזה, הכל שטויות והבלים, רק מבזבזים. כולכם נהייתם אורי משגב. אתה נהיית שכפול של אורי משגב, אתם כולכם נהייתם אורי משגב. כל זה שהוא עשה ניתוח במתקן של השבק, וכל מיני שטויות והבלים המצאתם שהוא חולה, היית חוזר, הידיים שלו רועדות. אתה היית חוזר כל היום, הייתה תקופה כזאת. חבר'ה, זה לא יאמן, הייתה תקופה שבן כספית היה יושב, ומדבר הידיים של ביבי רועדות. ראית אותו בקונגרס, תגיד? ראית איזה הופעה, איזה ידע, איזה מחלה, מה אתם כל היום פותחים לנו את הראש ושופכים לנו זבל לתוכו? למה זה מגיע לנו? מה עשה העם הזה שאנחנו צריכים עם המתעוננים, כמו שהיה המתעוננים, אתם המתעוננים, תחזיר אותנו למצרים, לשומים ולבצלים. אתם כמו חטא מרגלים, כי לא נוכל לה, לא נוכל לעלות. ככה גבים נהינו ביניהם. אתם המתעוננים, אתם המרגלים, די, תעזבו אותנו. תלכו, לא ביבי אליך, אתם תלכו, די, תלכו, שיגעתם אותנו.
נו, מה אתה רוצה שאני אעשה, שר? הוא לא מפסיק, הטנטרום נמשך, ואני גם צריך לענות לו. נכון, ואחר כך הוא חזר. נו, אתה רוצה לנהל את זה, תנהל את זה. הוא בטנטרום, הוא מדבר איתי עכשיו על עגלת ביניים, מה הוא קרא לזה? רגע, תורי?
ודאי, עגלת ביניים, כן.
טוב, הניסיון הכי מגוחך שהיה לך, והיו רבים, לשנות נושא. כי אנחנו מדברים פה על חיים ומוות, והוא עגלת ביניים, ערוץ 4. בוא, אני מוכן, אם הרופס הזה יתפנה לנאומיו, אני מוכן לכתוב כל יום ביקורת טלוויזיה אוהדת לערוץ 14, סבבה? עכשיו ככה, מי שבורח ממרכזי הערים, הערים רודפים אחריו, מי שבורח מעזה, עזה רודפת אחריו. אני מזכיר, הוא הצביע 4 פעמים בעד ההתנתקות, אבל לא זה העניין. בסוף הבן אדם מסגיר את עצמו בכוחות עצמו. הוא כתב ספר, ביבי סיפור חיי. ביבי כתב, לא אני. גם אני כתבתי, שלי יותר טובים, אבל הוא כתב, והנה הוא התייחס למבצע צוק איתן. ותקף את בנט, ציטוט, במהלך המלחמה שבר נפתלי בנט בתמיכת אביגדור ליברמן נורמה שהייתה רווחת, עליו שהיה כחבר בקבינט המדיני, הוא תקף ללא ערב בפומבית התנהלות הממשלה, בעוד חיילי צהל, שר הביטחון התייחס וכו' וכו'. בספר מודה נתניהו כי התנגד לפעילות קרקעית בעזה. בגלוי תמך בנט בפלישה קרקעית מלאה כדי לכבוש את עזה. יעד זה היה כרוך בהרס חלקים נרחבים של עזה, או ברבבות הרוגים אזרחים, אחרי שישראל תחריב שלטון החמאס, היא תיאלץ לשלוט ב2 מיליון עזתים לזמן בלתי ידוע. לא הייתה לי שום כוונה לעשות זאת, כתב הרופס הדחליל מלא הקש. בפרט, אני ממשיך את הציטוט, כשתשומת ליבי הייתה נתונה לנושא הגרעין האיראני, שיהיה על עצם קיומנו, לאור הדרישות הפומביות החוזרות ונשמעות של בנט בתמיכת ליברמן, לכבוש את הרצועה, כינסתי את הקבינט, ביקשתי מהרמטכ"ל וכו' וכו'. בקיצור, הביצה, אתם מריחים בדרך מסריח? הביצה שוב מרוחה להם על הפרצוף. מי שברח זה הוא. מי שהביא את ה... איך קוראים לו? את השליח הקטרי עם 30 מיליון דולר לחודש זה הוא. מי ששחרר את סינואר בעסקת שליט אחרי שחינך את כל העולם לא לדבר אפילו עם הטרור ועוד 1026 אסירים זה הוא. והנה מה שמשה פייגלין, כן, עוד שמאלן, כתב עכשיו אחרי רצח הילדים. בועת הסבון הגדולה והמרהיבה שניפח נתניהו בנאומו הווירטואוזי התפוצצה מול רקטה אחת של חיזבאללה. אנחנו ננצח, הבטיח נתניהו בנאומו, ואולם, מי שלחץ את ידו של ערפאת, מי שאימץ את עקרונות אוסלו, מי שאיבד את צדקת קיומנו הריבוני בארצנו, אינו מסוגל לנצח. כל שיכול נתניהו לעשות עכשיו הוא עוד קצת מאותו הדבר, כלומר עוד קצת חיל אוויר. למי שכבר לא מחובר לארצו, נותר רק האוויר. זה פייגלין, זה לא אני. והוא ממשיך לדבר איתנו על מגישים, כן? על אברמוביץ' ועל ההתייעצויות. בסוף, אתה יודע, לדעתי, גולדן. גולדן. לא קוראים לו גולדן, זה שי גולדן, הלו.
כן, סליחה.
גולדן זה מישהו אחר, זה...
לא הבאת לי, אגב, מישהו מכם שתומך בנתניהו.
אז ככה. יש רשימה אינסופית של עיתונאים נהדרים בכל הערוצים. אני מודה שאחרי השבעה באוקטובר, אפילו חלק גדול מהם כבר לא מסוגל, באמת, כי המשימה של לא רק לתמוך עכשיו בנתניהו, אלא לשפרר את נתניהו, מותאמת כנראה רק למידות שלך, אינון. אתה, רק אתה מספיק גדול ועוצמתי.
יש או אין, מספיק, יש שם או אין שם.
למה להפריע סתם? כתפיך מספיק רחבות כדי לעשות את זה, אבל לדעתי, תוך כדי שמוללת את המלמולים האלה על מגישים וקשקושים, נזכרת, ואז התחלת להגיד, ציונות דתית, אז אני אגיד רק שם אחד שיוצא לי לפגוש אותו מדי פעם, בשם עמית סגל, כן? ואני אוסיף
לנטלי שם טוב. הוא תומך בנתניהו?
עמית סגל, כן?
תן לי דוגמה שעמית תמך בנתניהו. תן לי דוגמה אחת שעמית פרגל לנתניהו.
צביקה חזקאלי, קלמן ליבסקין, זאב קם.
צביקה לא מגיש.
אנחנו גידלנו את בועז ביסמוט,
אופך
חדד, ציוון רב מאיר, אברי גלעד,
תן לי דוגמה שמפרגנים לנתניהו.
בלי סוף.
לא, אבל תן דוגמה אחת, לא בלי סוף. תן דוגמה אחת של מגיש אחד, שמגיש אחד שמפרגן לנתניהו.
אני את הדוגמאות שלי כבר נתתי, ואני אבל מוכן לזרום איתך. כרגע, חברים יקרים, האנשים היחידים שמסוגלים עדיין, למרות שהכל התפרק, והכל התנפץ, והכל נשרף, והכל נמסר, ואין כלום ושום דבר, זה אתה. אין אף אחד אחר. סבבה, מרוצה? תמשיך.
אין. יפה. אין. אז אמרנו, אין. אתם מדברים על ערוץ תעמולה.
כנראה לא כולם מתפרנסים מהמכונה התרעל הזו.
ופתאום מתברר שמי תעמולה? אתם תעמולה.
אנחנו תעמולה. סבבה.
אין אצלכם. אתם שני ערוצים, לא ערוץ אחד.
אנחנו תעמולה.
כן, אתם.
ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
שלום לשייח מואפק טריף, מנהיגה הרוחני של העדה הדרוזית בישראל.
שלום, שלום, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
אנחנו קודם כל משתתפים בצערכם ובאבל הכבד שלכם על מות הילדים.
כן. ימים קשים עוברים עלינו ועל המדינה, כמובן.
כן. אני חושב שצריך להגיד, השייח טריף, שזה לא כאילו, זה האבל של כולנו, זאת אומרת, אני חושב שזו תחושה אותנטית, הדרוזים הם חלק בלתי נפרד מההוויה הישראלית פה, וכואב לכולנו על העניין הזה.
נכון, אנחנו מרגישים את זה, אני מרגיש מהשיחות, מאות ההודעות, אלה שהתקשרו והזדהו, וממש עומדים איתנו.
מה אתה מצפה שיקרה עכשיו שישראל תעשה?
יש ממשלה בישראל, יש צבא. אנחנו שומחים על הצבא. היה הרמטכ"ל, ביקר, אלוף, מה שמוטל על הממשלה, על הצבא, לתת ביטחון לתושבים, לכל התושבים. ואנחנו חלק מהמדינה. כמובן, במיוחד שאנחנו גרים בצפון, אנחנו מקווים שהצפון נחזיר את הביטחון לצפון, נחזיר את המפונים לבתים, נחזיר אלפי המפונים שיצאו מהבתים, שהיישובים שנהרסו, נחזיר את החקלאות לצפון, שיש, אתה יודע, יש הרבה דרוזים, ולא רק דרוזים, מושבים וקיבוצים שחיים בחקלאות, שנחזיר להם שיוכלו לאבד את האדמה, נחזיר את הביטחון, זה מה שמוטל, זה מה חשוב, זה מה שחשוב.
אבל מה, אתה רוצה שישראל תיתן מכה קשה לחיזבאללה עכשיו?
אני לא איש צבא ואני לא יכול לייעץ, אבל מה שמוטל על הממשלה צריכה לעשות.
מצד שני, השייח טריף, כבר 10 חודשים עוד מעט, ולא רואים את הסוף. אתה יודע, אין אפילו, ב-1 בספטמבר, כנראה לא תיפתח שנת הלימודים ביישובים המפונים, וזה פשוט לא נגמר, זה לא היה דבר כזה בתולדות ישראל.
נכון, מצער, כואב הלב. כמובן לבנו, ואנחנו מחזקים את צהל, כוחות הביטחון, ואנחנו ביחד. אבל, לא יודע, חייבים, אני מקווה שתהיה הכרעה, והעניין ייגמר, ונגיע להסכמים, והכל ייגמר.
גם אם הכרעה פירושה עכשיו מלחמה ארוכה, קשה, עם ארגון שיש לו 150,000 רקטות. הדרוזים רובם גרים בצפון, זה אומר שגם חלק מאיתנו ייפגעו. זאת אומרת, אתה אומר, עכשיו צריך לעשות מה שצריך לעשות, העיקר כדי להחזיר את הביטחון?
נכון, ודאי. אנחנו עובדה שביקשו מאיתנו הצבא וביקוד העורף לפנות אחד היישובים, חורפיש, שהוא הכי קרוב לגבול. סירבנו, אנחנו לא נתפנה, ואנחנו נשאר, ואנחנו נלחם. לא רק, אנחנו נלחם ונעזור ליישובים של ידינו. אותו דבר, אנחנו נמשיך, ואנחנו נמשיך לגור איפה שאנחנו גרים, אם יש צורך. אבל לצערי, גם אנחנו, מה שהיה בשביל אוקטובר, צריך להיות מנורה אדומה לכולנו. עדיין לא ערוכים, בכפרים לא ערוכים. לא ייתכן כמו הכפר שלי, איפה שאני גר, אין, לא, לא יחידת
כוננות
ולא כלום. ממד אין. אבל אין גם יחידת כוננות, לפחות שדיברתי עם כולם, דיברתי עם המפכ"ל, דיברתי עם ראש שב"כ, דיברתי עם השר לביטחון פנים, עם כולם שחייבים להיות ערוכים, חס וחלילה, אם העניין יחמיר, ויהיה מה שהיה בשביל אוקטובר, חס וחלילה, אנחנו לא יודעים איזה הפתעות יהיו לנו, צריכים להיות ערוכים.
שייך טריף, אתה מוכזב מהאמירה של המנהיג של הדרוזים בלבנון, ואליד ג'ון בלט, שקונה את התיאוריה של נסראללה, שזה בכלל לא הם?
תשמע, אנחנו מכירים את המצב. אנחנו נשאל את השאלה אחרת. למה הגענו למצב הזה? למה נתנו להזבאללה להתעצם ולהיות כוח כל כך גדול? למה אנחנו ישלנו?
למה? כי לא רצינו מלחמה?
המדינה, למה?
כי לא רצינו מלחמה?
זה מה שקרה גם בדרום.
נכון?
זה מה שקרה בדרום, אבל לאן הגענו? שילמנו מחיר מאוד כבד. צריך להכריע את המצב הזה.
מה זה להכריע? לצאת למלחמה? זה אומר לצאת למלחמה עכשיו?
מה אתה מצפה מהלבנונים שיעשו, שאין צבא, אין משטרה, אין שלטון, אין כלום, יש נסראללה וחיזבאללה, והם ששולטים בלבנון, שולטים בכל דבר חיוני, בנמל, בשדה התעופה, בכל דבר חיוני בלבנון. כמובן דעת הקהל, מה שאני שומע, מה שאני מדבר ומתרשם, כולם, דרוזים, נוצרים, מוסלמים, אפילו חלק גדול מהשיעים, נגד שיהיה הסלמה ותהיה מלחמה, כי הם יודעים, יהיה הרס, הרס גדול בלבנון, כמובן, יהיה כאן אצלנו הרס, אבל בלבנון ובירות זה תהרס, הם יודעים את זה.
זאת אומרת, אתה מבין את המצוקה שלו.
אבל אתה בעד לצאת למלחמה עכשיו כדי להכריע, כדי לפתור את העניין הזה? ישראל צריכה לצאת למלחמה בחיזבאללה?
אני אמרתי, אנחנו לא נייעץ לצבא או לממשלה. מה שמוטל עליהם, שיעשו.
שייך טריף, לגבי הדרוזים בגולן, אני שמעתי כל מיני מלמולים אחרי האסון הנורא הזה, שאפילו אמר איזה מגיש טלוויזיה, מדובר בכלל בסורים, שזה לא נכון. ל-15% או 20% מהם יש כבר אזרחות ישראלית מלאה, לכל השאר יש תעודות זהות, הם מעמד של תושב. אתה חושב שאירוע כזה מקרב את הדרוזים של הגולן לדרוזים הישראלים ולישראל בכלל, או מרחיק?
תשמע, בוא נסתכל על מה שקורה בפועל. חיילים ומסתובבים בארבעת הכפרים ללא נשק, משאירים את הרכבים פתוחים, משאירים את הנשקים בתוך הרכבים, מסתובבים חושי, לא היה משהו, אבן לא נזרק על חייל או על אזרח ישראלי. אם יש מצב שאנחנו יודעים איך המצבים הפוליטיים משתנים ואיך העניין הפוליטי משתנה, ולפעמים שהפוליטיקאים במדינה ומנהיגים מדברים על דברים אחרים, אז כמובן הם מפחדים, ואנחנו יודעים איך השלטון האכזר בסוריה וגם במקומות אחרים, מה יעשו? ב-73 התחילה המלחמה, קודם הפגיזו את הכפרים הדרוזים.
השייח מואפק טריף, מנהיגה הרוחני של העדה הדרוזית בישראל, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה.
בשורות טובות לכולנו, תודה.
שלום הרב דוד גבריאלי.
שלום וברכה.
ראש ישיבת ההסדר נווה דקלים באשדוד, שם למד סמל יונתן אהרון גרינבלט, השם יקום דמו, שנפל בשבוע שעבר, הוא מת מפצעיו אחרי שנפגע מטיל נונטט לפני שבוע בעזה. המקום ינחם אתכם.
תודה, תודה.
ספר לנו עליו.
יוני הגיע לישיבה לפני כמעט 3 שנים, וכבר ראינו על ההתחלה, כמו שאומרים, את האישיות המיוחדת שלו, מין שקט עמוק כזה, חבר מדהים, חבר טוב. לקח לו קצת זמן להיכנס לעניינים בישיבה, זה בכל זאת איזשהו תהליך לא פשוט, ככה מהתיכון, להיכנס ככה לסדר יום שלם של לימוד וכל מה שכרוך בעבודה הזאת, אבל ברגע שהוא התחיל להיכנס, הוא נכנס, הוא נכנס לזה בעוצמה, והיה לו, אני קראתי לזה עוז וענווה, מאוד מאוד עוצמה מאוד גדולה, אבל מאוד בשקט, מאוד בצניעות, ומין תמיד כזה חיוך בישני כזה.
הוא היה הסדרניק בעצם?
כן, כן.
אתם ישיבת הסדר, והוא היה חלק מישיבת הסדר, שריונר.
לא, גבעתי, גבעתי.
אה, גבעתי.
שריונר זה הרב עצמו, היית ב-188, נכון?
אני הייתי ב-188, חמת בנון הראשונה, שלום הגליל בשפה שלנו, ויוני היה בגבעתי, כבר עוד מעט שנה וחצי.
תגיד, עכשיו הוא נכד של מי שהקים את ישיבת נווה דקלים?
לא נכד של מי שהקים את ישיבת נווה דקלים, הוא נכד של מוטה גרינבלט, שהיה ראש האולפנה בנווה דקלים הרבה שנים.
הם היו תושבי נווה דקלים? כאילו משפחה של תושבי נווה דקלים? תגיד לי, איך אפשר לעמוד בזה שהאנשים האלה שחיו שם וגירשו אותם מהבית שלהם בשביל לכאורה להביא שלום, בסוף הילדים שלהם והנכדים שלהם נופלים במלחמה כדי לתקן את האסון הנוראי שהם הביאו עלינו?
כן, שאלה טובה, שאלה קשה, אנחנו חווים אותה גם על עצמנו, כי ישיבה שהייתה שם וגרנו שם, ואחר כך קיבלנו באשדוד את מה שאמרנו שיקרה, אבל זה תהליכים שעם ישראל, תהליכים עמוקים שעם ישראל צריך לעבור עד שהוא יגיע להכרה מי הוא ומה השליחות שלו בעולם ומה התפקיד שלו, ושארץ ישראל היא חלק מהתפקיד המוסרי והערכי שלו בעולם, וזה באחריות שלנו, וזה צריך לומר את האמת עם כל הטענות והכאבים שיש לנו על ה... על כל מיני גורמים במדינה, אבל בסוף צריך לזכור שזה משהו, זה משהו יותר עמוק, שהוא בחלקו הגדול תלוי בעשייה שלנו. דרך אגב, בין היתר בגלל זה בחרנו להגיע לאשדוד אחרי הגירוש והקירה מגוש קטיף, ולא להצטרף באופן טבעי לחברים שהלכו לניצן, ליישוב של...
למה זה מסמל הבחירה באשדוד?
באשדוד מסמל את הרצון להיות עם עם ישראל, להיות חלק, להיות שותפים, גם לעזור ולהשפיע, אבל גם להיבנות מזה. בסוף אתה גם נבנה מזה כשאתה חלק מהציבור, אתה לומד לחיות עם הציבור, אתה לומד לאהוב את הציבור.
אתה גם גרת בגוש?
כן, כן, כן.
אז אני רוצה רק, אם אפשר, להזכיר לשניכם שמי שאפשר את קיום הגירוש הזה הוא ראש הממשלה עכשיו, ואני רוצה לשאול אותך, הרב, אם אתה חושב שעד עכשיו אנחנו, הביצועים שלנו מול האסון, גם בדרום וגם בצפון, הם ביצועים שתואמים את מה שאמרת עכשיו על מקומנו בעולם ותפקידנו וכו' וכו'.
קודם כל, תמיד כדאי להתחיל עם עין טובה ועם מה שטוב. אז מה שטוב זה קודם כל החיילים שלנו, עם ישראל הוא מדהים, גיבור, ערבות הדדית משמעותית מאוד. אני מציע לא להתבלבל מהמיעוט הזה או האחר, בין אם הוא בהנהגה ובין אם הוא בציבור, לא להתבלבל ממנו על מי זה עם ישראל. זה נראה לי קודם כל חשוב, ומבחינה הזאת הביצועים הם מעולים. סירות נפש גם כפשוטו וגם בכלל. מעבר לזה, מה שקשור להנהגה, זה ברור שהיינו רוצים הנהגה שיותר מאמינה בצדקת הדרך, יותר לעומק. זה הכל קשור לזה. ככל שאתה יודע יותר על מה אתה נלחם, זה מלחמה של הטוב ברע, באמת הטוב האלוקי, המוסרי, העליון, ברע, שיש לו כל מיני פנים, אבל כולו בסוף איראן עם כל שלוחותיה והדברים הידועים. ועם ישראל מול אומות העולם שלא יודעות כמה טוב היה להם אם עם ישראל היה בגדולתו, כי זה טוב בסוף, זה מה שטוב לעולם, וזה בסוף אין מה לעשות, זה חוזר לעבודה הסיזיפית והקשה של חינוך ושל ערכים ושל מידות, ולכן אני פחות נוטה לדבר על אחרים, ויותר נוטה לחשוב מה אני יכול לעשות כדי שיהיה פה יותר טוב.
הרב דוד גבריאלי, ראש ישיבת ההסדר נווה דקלים באשדוד, שם למד סמל יונתן אהרון גרינבלט, השם ייקום דמו. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
תודה לכם, בשורות טובות.
אמן. תודה, פרסומות. טוב, תאר פסי יוצא אלבום לא רע בכלל, שאומרו מצוין, בוא נשמע ביצוע מעניין.
אמרת תאר פסי? כן. בכוונה?
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המציעה לכם ביטוח דירה החל משקל ליום. גו, כוכבי 8811. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
יש לה אקדח מברד, טבעת על הזרד, בציפורניים אדומות.
זה הרמיקס של רוז.
למי היא מתקשרת, כשהיא משתכרת, למצוא חלון הזדמנויות. כשהיא בעינה, לא עושה לי סצנה, אני רוקד איתה שעות.
זה לא המקרנה.
וכשהיא איננה, זה לא המקרנה, זה שיר עצוב שבלי.
נאגוס, אתה יודע כבר מה לעשות.
אני כותב עליי שיר ואין לי מה לחרוז. רוצה לראות אותם חיים, אבל זה לא כדאי. גם כאן.
שתיים, שלוש, ו...
רוז, 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 תגידי כמה פעמים אמרתי להרוז. אל שינית לדעתך, כי את שקופה מדי. אם לא נפסיק עם זה עכשיו, אז זה מטר. יש לה אקדח וזרד, ונגמרו הכדורים, ועל הזרד יש קוצים. אז תעצמו עיניים, דמיינו אותנו, מתרסקים על הגלים.
כן. כן. אחי, תביא לי, מה יש לך לשתות? שים לי ערק עם משקוליות, הכי טוב, תודה. תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו. לבני שאולסקי, טל אשל ושקד מורג, אחראים על השידור באולפן. לאליעזר בן יהודה, אסף חרמוני ומיכל קדוש, עורכים בדיגיטל. תודה גם לבן כספית שחתך. הוא חותך, חותך. הוא לא עמד בזה, הוא לא יכול לעמוד בזה. אנשים נהנים זה יותר מדי. יאללה, ביי, שיהיה לכם יום טוב, ניפגש מחר, ביי, להתראות. 103 FM